אחרי שעשינו כל מיני מהלכים יותר רחבים, שיעור שעבר התחלנו לעשות ככה בנושאים שהם יותר בתוספות למהלך המצבים שעשינו יותר לפני כן, אז שיעור שעבר דיברנו על כל מיני אינטראקציות בין יהודים לגויות, בעיקר גם גויים ויהודיות פה ושם, זאת אומרת על מקומות שנפרט הגבול האתני הזה ומה נוצר עושה איתו. בעצם השאלה שאלנו זה מה היחס בין זה שברמה התרבותית הוא מאוד פותח ומתאר משהו מאוד דינמי ומגדל פורח באוויר ובנות הנפחים לזכויות והכנסת ניצוצות וכו' וכו', מול זה הוא שומר על איזה גבול מאוד נחרץ ברמה הגופנית בין יהודים לגויים. זה מה שניסים להבין שבוע שעבר, איך זה עובד היחס בשני הדברים האלה. בעצם מה שניסים זה להסתכל על אותה שאלה מכיוון קצת אחר, שזה הכיוון של הגיור. זה נושא גדול, שיש הרבה... זאת אומרת, בעצם שבוע שעבר דיברנו על נושאי תערוב, כשאנחנו מדברים על גיור. וגם בסוף הקטע האחרון אני אשלב בין שניהם. והשאלה היא בעצם מה המשמעות של הגבול הזה, איך הוא מתפקד, מה עומד מאחורי ההתעקשות עליו ומה קורה כשהוא נפרט. אז נגיד זה הקשר של הגיור, וגם אפשר עכשיו לגיור בהקשר הזה כזה פריצת גבול כזה. נכון? כי זה כל זה ברמה הפשטנית. אם יהודי ההגדרה שלו זה מי שנולד ואין יהודי, אין אפשרות להתגייס. נכון? כאילו מה זה אומר שאפשר או להיכנס דרך המסלול של המוצא או להיכנס דרך המסלול של הגיור. לפחות זה שני מסלולים שנראה אפשר לבוא מייצים אותם כשתי כתבים מנוגדים לחלוטין. זאת אומרת, מה זה אומר להיות יהודי? להתנהל בצורה מסוימת, להאמין באלף ואת גימה, מה שלא, מה כל דבר שאפשר לעשות אותו בתהליך גיור, או שזה להיות חלק ממשהו שקדם לך, שאתה נולדת בתוכו, איך שלא תבין את זה תרבותית או גנטית או זה.
אבל אתם עוד בתוך הגיור שהגידו שהגיור הוא רק החסרת הנשמה לשורשה, ובעצם הוא עומד איתנו בהר סיני ונשכח לאורך הדורות.
אז זה יהיה נגיד דרך שאתה מרגיש שבסופו של דבר דרך כאילו יש לי איזה פרצה ואני רוצה לסגור אותה, כן, הפרצה שלי היא אחרת, זאת אומרת זה לא מסתדר לי. אז אני אסביר את זה באופן שהוא... או לכיוון אולי קצת פחות דרמטי, שזה לכאורה דיבות מרכזי בכלל, שגיור זה לדם מחדש. נכון, הוא יהיה בן אברהם, אין לו קשר הלכתי למשפחה שלו, אפילו זה ממש נדמה הלכתית שהגיור זה התחלה מאפס. עכשיו, דוגמה גם זה תמיד כאיב, נכון, והוא בסדר, הם ההורים שלו, לא יעזור. אנחנו עושים את הכאילו הזה, אני חושב גם, באיזשהו ממש, אתה רואה שגם אצל חדש, זה לא נתפס כמובן מאליו, ואולי זה נתפס כמשהו שהוא ברמה מסוימת נשאר בלתי אפשרי להחליף את היהודי. איך שלא תבנה את הטקס הזה, בסוף כאילו להגיד הוא בעצם נולד מחדש, זה להגיד באמת זה בלתי אפשרי, ואיכשהו זה יש איזה קפיצה כזאת, נכון? כאילו חתכתי את רצף הזמן, חתכתי את הרצף המשפחתי, ניצקתי אותך מהקשר שהיית בו, ואתה כאילו נולדת להיות בן של אברהם אבינו, בעצם אתה כמונו. עכשיו ברמה הטרמינולוגית, יש לזה גם חוזרים לתשובה, נגיד, כל מיני שינויי זהות דרמטיים, כאילו כל העניין שחוזרים לתשובה בחברה החרדית, ביחס לחברה הציונית דתית נגיד, זה מאוד משהו קשור לזה. אם אתה תופס את הדתיות שלך כמשהו שהוא מוצמע, שהוא לא תודעתי ולא עניין של איך אתה מתנהג אליי, שמשהו שאתה בלוע בתוכך ואתה בלוע בתוכו, אז מי לך חזרה בשירה זה דבר מופרך. וזה פשוט לא עובד בדור הראשון, אולי זה יעבוד בדור הבא וגם זה לא בטוח. זה ממש כאילו אתה יכול לראות כאילו ביטוי חברתי להלכות האלה של דור שלישי, דור עשירי, נכון? כי מתי אתה הופך, מתי אפשר להתגבר על הגבול בין קולקטיבים? לעומת החברה הפיונדתית, זה מודל בכלל שזה הרבה יותר עניין אינדיבידואל, הרבה יותר עניין של בחירה. באמת, כמו שאני, כשאני מת על דעתי, צריך להחליט להיות דתי, ככה הוא גמור, אנחנו נמדוד את עצמם
ברוך.
חזרה בתשובה. על הרצף הזה, ככל שאתה תפס את עצמך יותר דרך המודעות, ההחלטה, הבחירה החופשית, שזה מה שנכונן בזהות שלך, ממילא האופציה של גיור פחות מופרכת. ככל שאתה אומר, כל זה זה רק איזושהי קליפה, דברים שאם לא קלטת אותם מנקודך, אז בעולם לא יהיה אותם. אז אתה גם מתוך חוזר בתשובה נשאר מזהה שאתה לא חרדי מבית תוך שנייה, זה באמת לא בעיה. מי שמכיר את הקודים ואם הקודים הם נראים לו ביטוי לעיקר, אז הוא יגיד שהגרעין כמו שפתחת, כמו שנראה שנייה בגמרא. זה נראה לי, כאילו מה שנראה בצדוק, מה שאני רוצה לראות זה בעצם איך בצדוק מבין את האופציה הזו של גיור. אז מצד אחד, ככל שאתה הולך יותר לציר של קדושת ישראל סגולית, עובר בזה הגיור נהיה משהו בלתי אפשרי, או שתראה איזשהו תפרש אותו שלא כפשו אותו. מצד שני, אנחנו נראה גם צד שבו הגיור פתאום נהיה איזו אופציה של להכניס דברים בחוץ, זה באמת משהו שרצה וכן מתלהב ממנו, של להרחיב את גבולות הקדושה. ואז השאלה, האם היה מוכן לבלוע את הצפרדע הזאת של הגיור בשביל האופציה הזאת? זה מה שאנחנו נאמר איזה מקום שהגירים מעלים את הכבוד, כי הם מביאים כל מיני דבר. זה כן.
מה קורה כאשר באמת, נקרא, אזור שלם שבו אין באמת את זה בחברות הזוגים, באמת, באמת, אתה לא תוכל להסביר אם יהודי הוא יהודי, או אמריקאי במילה משתנה לבוא אנגלית מבטא סביר. באמת, באמת. אני יכול לומר לך שגם בן אדם מתגייר, אבל שזה אורח עצרני, כאילו, כאילו איפה זה משחק על המקום הזה. כל הסיפור הזה של הטעות שלך פה במילה מסוימת היא... אני מורגש, אתה יכול להיות פשוט הפוך.
שגם היהודי...
רפורמנט, כאילו, אז כאילו הוא נראה כמוך. באמת, באמת, אבל ברור שיש את זה.
זאת אומרת, אתה יכול לקחת את ההבדל ולהגיד מתחתיו יש איזה, את הדמיון ולהגיד מתחתיו יש איזה הבדל.
תמיד יהיה.
אם בעצם אין הבדל בהתנהגות, איך אתה מצליח על הארץ לגיור? שזה נראה לי נגיד השאלה ששואלים על העולים מרוסיה, שאולי גם יש להם סבא יהודי או אבא יהודי, והם פה והם גדלים לצבא, כאילו אתה אומר באמת אין הבדל, ויראו פה חילונים האלה. אז מה אתה רוצה מהם? כאילו, אז באיזה רובד מתפקד הגיור? כשאתה חושב על זה ככה. כאילו בעצם אתה טוען, כאילו תמיד גול השלש לגיור זה איזושהי מראה נכון על מה זה יהדות, כמו שאמרת. אם היהדות היא ככה, אז אני אומר שהיהדות היא ככה, זה גיור לא אפשרי. ואם היהדות היא משהו שמוטמע, ובעצם גם החילונים הם שייכים לזה גם אם הם לא יודעים, אז הגוי גם הוא לא יודע והוא לא שייך לזה. כי זה לא ברמה של הידיעה. נכון? כאילו למה אני מתחתן, הבנתי להתחתן עם חילוני, אבל לא, זה בתשובה נגיד, אבל לא מתחתן עם מישהו שאבא שלו היה יהודי, אבל כאילו מה, אם הגיור עובד ברמה הזאת, באמת זה יותר מתחדד ברגע שיש לך אנשים חילונים וגויים שאלו את המצב, זה באמת משום שזה בינינו, מה אתה התנהלו. לכיוון השני, אם אתם שוב נחזור לרדוכון הנרוטומן מהשיעור הראשון, זה כבר אנחנו מעלים אותו באור, כי זה קוטב מחודד, שהוא אמר, אנחנו לא לאומיים ולא מעניין אותנו בן של אימא אתה, בן של מי אתה, גוי שעסק בתורה, כן, או גר שעסק בתורה או כמובן גדול, שם הוא לקחת את הנושא של גיור כהגדרת זהות. כיוון שישוב קצת גיור, כיוון שזה לא אכפת לי אמא שלך, אם אתה לא בסיפור של תורה ומצוות, אמונות וזה, אז אתה לא מעניין אותי בכלל, אתה לא מעניין ולא מורידים. מורידים ולא מעניין. להגיד, אני קונה את הזהות סביב הדוגמה של גיור.
מה אתה מדבר עם השיעור קדימה? שאלו, האם בבית קטני יש לו בושת? רבי דפסל, הוא אומר, כי לא חלק מהאחווה, לא חלק מהדם, שלו לא יגן. חיים אמרו, לא, בטח שכן, כי הוא חלק הכי חמור מצוות. אם הוא מסתובב, אז הוא משחק, אם הוא לא מקבל.
נכון, יפה. סתם, כל בחשבון ברמה שלי, אם אנחנו מדברים על גיור, זה דבר שהוא לא תמיד מאוד מחודד. מה המושג במובן של המילה הזאת, בכל מיני רבדים של המקורות שאנחנו מבינים, משנה לחלוטין, מה זה גר בתנ"ך, מה זה גר אצל חז"ל. כאילו, אתה מסתכל נגיד על סיפור מגילת רות, שקורא לזה בתור תהליך של גיור, לא? כאילו, מה זה גיור בגילת רות? כאילו היא מתחלפת, פשוט באו, מתחלפת. אבל כאילו זה סוגר מגילה כמודה, זה לא לגמרי ברור, לפחות לא מוגדר משפטית, למה מחלון מחיים המקום מעשה שלא יעשה, וזה שבועז אחרי זה מתחתן איתה לזה בסדר. אבל כאילו מה קרה? היא לא אמרה איזה תהליך פורמלי שהפך אותה ליהודייה. אבל כאילו מה, זה טוב, אותו דבר, מחלון מחיים המקום, לא יודעים, נכון, מתחתן עם רות, ואחרי זה היא בעלה, כאילו, זה פשוט עניין של, לא פשוט, אלא כל המעגלים הולכים ביחד, הם עזבו את עם ישראל והלכו לגור במקום של הגויים והתחתנו שם עם גויים, באמת שם זה כאילו ההתבודדות. והיא באה לגור איתם, נכון שיש שם גם אלוהייך ואלוהי. זה לא מוקד העניין, עוד במובן שהיא לא עושה טקס קבלת מצוות, אלא שברור שזה הולך ביחד. זה להיות חלק מהסיפור, זה להיות חלק מהסיפור הזאתי גם. אבל כאילו ברגע שאת מצטרפת, אז את שם, כן, כאילו, אז כלל, אתה מסתכל בתוריים, אם מתחתנים. יש כאילו ז'אנר שלם של מדרשים שבא לטהר את אבותינו מזה שהם נשאו נשים אחרות. החל מתאומות שנולדו עם השבטים, עוד לאורך כל הדרך, כן? כאילו, מהציפורה, מאיפה היא באה? כי בתורה אין גיור. זאת אומרת, יש לנו מושג שגר כמישהו שהוא מסתפח, הוא נהיה באיזה מין מעמד ביניים, זה עובד את ההקשר של שאלה סוציולוגית. כן, עכשיו אתה כאילו נספח לאיזה עם, בתוך הטריטוריה וההקשר שלו, ואתה חצי מסוים חצי בחוץ כזה. אין כאילו, זה קשור גם לשאלה, אני חושב, פה קצת בברוצה, אולי עם טיפה פסלת, אבל זה פשוט גם השאלה של מתי מתחיל לקבע ילדים לפי האמא. כי יש משהו בהקשר הפרטיבלכלי, שאם זה הולך לפי האבא, אז אתה פשוט מתחתן עם מישהו, זה כמה משנה מאיפה היא באה, אבל אני נכנסת עכשיו למשפחה שלך, לעם שלך. והם שבאזלנו גילת פוס, שזה דבר עניין של הטריטוריה, כיוון שהם עזבו והלכו לגור שם, אז הם עכשיו כאילו הסתפקו אליהם, אבל אם היא באה לפה, אז הוא עכשיו מתחתן איתה, מה משנה עם איפה היא באה? אם אלה אישה הוא תחתו חלק במשפחה שבאה. דברים שזה נהיה עניין שהולך לדרך האימא, אז כל העסק משתנה. כל מה שסתם אני אומר זה כדי לחושב שלכאורה כל הסיפור זה סיפור שאלי מה שהחוקרים אומרים, אולי זה התחיל, זה הסיפור של עזרא הנוכל, אנשים נוכלויות שם מוצא אותם כאיש. בקצת התחלתי נשים נוכלויות, ועליה עליה, אחרי זה מופיע מונח הגיור כאיזשהו תאריך שעושים. ואחרי כל זה, כל זה כהקדמה לגמרא הזאת שהבאתי פה בהתחלה, כי מה שנראה לי רואים, אבל יצא לי מצטט אותה, זה שהמתחים האלה שהגיור הוא הבניית הזהות של היהודים, זאת אומרת, מה אתה חושב על גרים, זה איך שאתה מבין את הזהות שלך, סביב הצירים האלה של בחירה מול משהו מורש, זה נמצא פה כבר בגמרא, ונראה, עוד מעט איך שרפתה חוגג על זה. אז ככה, קידוש עיניים, אמר רבה רבונה, זו מעלה יתרה יש בין ישראל הגרים. נהיו לו בישראל כתיב בו, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. ובגרים כתיב, מי הוא זה ערב את ליבו לגשת אליי נאום השם, והייתם לי לעם, ואנוכי יהיה לכם לאלוהים. אוקיי? זאת אומרת, יש לנו שתי פסוקים הפוכים. מי קודם, מי היוזם, נכון? בישראל, הקדוש ברוך הוא יהיה להם לאלוהים, ואז הם יהיו לעם, ובגרים הם קודם כל צריכים לגשת, ואז הם יהיו לו לעם, ואז אנוכי יהיה לכם לאלוהים. נכון? כאילו ברמה. ורק כאילו שזה מובן למעלה, נכון? שהוא אומר מעלה יתרה, יש בישראל בימיני, יש יותר מעלה. אני אשאל את זה כך. מה הייתי שואל אתכם, למי יש יותר מעלה במשוואה הזאת? למי שבא מעצמו או למי שהשם תפס אותו קודם? מה? מה הוא מתכוון?
במקום שבו...
מה הוא מתכוון?
במקום שבו...
בעלי תשובה? בעלי
תשובה עומדים.
אז מה, זה גירים?
לא,
זה לא גירים.
אתה מוצא שני הצדדים, כי...
מה אתה חושב שזה שני
הצדדים? זה תובתנו בפעם הזאת גדול.
אוקיי, יש לנו את הצד הזה, להיות מקווה, אתה צריך להיות בבוזותיו. מה אתה אומר?
אני לא יודע לי את הפרספקטיבה שלנו, כי יש את הפרספקטיבה של... צריך להורים, מי בא לאכול את הוח, כי הוא מוכר, מי בא לאכול את הוח, כי הוא כבר שם. ויש את הפרספקטיבה של שלנו, אנחנו ישראל, אנחנו פה, כמובן איזה מישהו בחוץ, לא ברור לנו מי הוא, מה הוא עושה מידע.
תיאולוגית לכאורה, אני מעדיף את הילד הביולוגי מאשר הילד המומס, גם אם הוא ממש ממש להיות משפחה שלו. משהו בילד הביולוגי שמכונן עם קשר אחר.
כן, אבל פה אתה מסתכל על זה אולי מנקודת המבט של האבא, אבל כאילו אני חושב, מעלה יתרה זה כאילו שאלת ערך. מי, כן, כמו בעלי תשובה, מי עומד איפה שאני לא עומד, מי יותר טוב בן. עכשיו, זה מעניין מצד זה שלכאורה אבא רבונו אומר את זה כמובן מאליו, והוא אפילו לא צריך להגיד לך בדיוק מה מעלה יתרה, הוא לא אומר מעלה יתרה לישראל על הגרים. נכון, אני לא יודע אפילו אם זה חד משמעי, אבל לא הסתכלתי כשאלה גם תרשים. לכאורה זה אומר שישראל הזה פינראה לי גם בגלל הממרה הבאה כספחס, ככה, כמו אינטואיטיבי זה נראה, אבל עצם זה שאומר זה כמובן מאליו, ואתה יכול עכשיו לומר אותך.
אני לא בטוח שזה שני, מי יותר, למי יש את המעלה? לילד שהגיע לתיכון מבית מוצף, זה עולה שהגיע בשביל פסוקה, וצא שהוא יתכנן, זה עושה לי פיל, ברור שלך. למי יותר הייתה להתקבל לעבודה?
זה לא זה זה סתם נזכרתי בזה סיפור פלש על הצער, אמרה שהוא ביקש ממישהו שיוכיח אותו. תמיד הוא, החתן שלו לא זוכר, שיוכיח אותו, אף פעם לא חשוב, וכולם שולחים אותי. אז אמר לו, מה החוכמה שאתה כזה צדיק, ואתה כל מיני שיר בבית, נכנסים סגורים, אתה לא בחוץ, לא מתמודד בעולם, זה לא אומר, מה שצריך שיהיה חוכמה. כי זה בסדר, זה לא חוכמה, אבל זה עובד. נשים גרים בישראל בספחת שנאמר ונלווה הגר עליהם ונשלחו על בית יעקב כתיבך ונשלחו וכתיבתם לסט ולספחת. זה גם מדרש לא סימפטי לגרים, אז תקריאו את זה בסמינרים.
קוראים כמה זה
בסמינרים? לא,
שוב,
כאילו ספחת זה דימוי מאוד חזק. יום הסמינר לבצלוק התחיל לדקדק בזה. כאילו משהו שהוא נצמד אבל הוא אף פעם לא חלק מהדבר. הוא יצר איזה מועקה כזאת, נכון? למה? זה קשור בכלל, אני חושב שקצת דיברנו על הרחוב בחורף, אבל נראה לי לא נכנסנו לו מספיק ברמה המושגית, כאילו, על הדימויים של הגוף, קצת היינו גם מהקשור של ישראל קדושים. זאת אומרת, כל הזמן שאני רוצה לומר, זה מושרש, לא רק פרולטי, זה הדימוי של ישראל בגוף, וכל העניין בגוף, ברמה יהודי, ברמה המוחשית, ברמה הפסיכולוגית, הגבולות של הגוף, המועקה שיש, הטשטוש של הגבולות של הגוף, התחושה שמשהו דבוק אליך, כן, עכשיו כאילו על הדימוי הזה, משהו שדבוק אליך, והוא לא כאילו. נכון, אני יכול ללכת עם הבדלים עליי, לא חלקים, אבל לא מעיקים לי, ויש דברים שהם כאילו נדבקים אליי, ודברים שהם כן עם חלקים אליי, ודברים שהם, כאילו זה שהם דבוקים אליי, אבל הם לא חלקים אליי, זה של סוג מסוים של מועקה. מה, כשאתה לא רגיל להם, או כשהם פתאום מקבילות לך? כן, אבל נגיד, אם ההדשות שלי עוד טוב טוב, אז אני לא מרגיש אותם, הם חלק ממני, ואם הם מתחילות להציק לי, אז פתאום אני מרגיש שמשהו תקוע לי בעין. זה כל העולם שלך. כן, נכון, אז זהו, מרד אגס, כאילו, זה אני מאוד מאוד, לכן הסברים של מרד אגס עם הלכלוך, בתואר בסכנה, מאוד חזר לי להבין מה שעשה לו בכסה כל מיני הקשרים. לדוגמה, מה שראינו פה לפני אלו שבועות, שלמדנו ישראל קדושים על השערות של שמשון. אז זה אחד הדוגמאות של מרדגס, זה ששיער כשהוא על הגוף הוא יפה, וכשהוא על השולחן הוא דוחה. שיער זה משהו שממחיש לזה שהכל תלוי בשאלה של המקום, האם זה במקום או לא במקום, וגם כי משהו שהוא, מה שמערער בו, זה שהוא חלק מהגוף, הוא הופך להיות לא חלק מהגוף. הופך להיות כאילו משהו שאתה פתאום יכול להיפטר ממנו. שיער, ציפורניים, כל הדברים האלה. זה קשור מאוד, חלק מהדיבורים שחבצה בפולטה זה ולתלה, הם גם מדברים על זה. המקום הזה שבו משהו מהגוף מתנתק ומתפזר, המקום שהוא לא צריך להיות בו. כל הדיבורים האלה גם עצור, בדרך כלל, הרבה מקומות הם דימוי גם לעם ישראל, כמו שמגבי השערות, שאומר, השערות זה המדחים. כשיש לך מישהו שהוא חלק מהקולקטיב, הוא פתאום הולך לאיבוד, או מחלון לחיליון כזה. ואז אתה מרגיש שמשהו בהומוגניות הזאת של הגוף, של הקולקטיב, הוא מתקלקל. כאילו, מה... יכול לחשוב על זה ברמה הפרטנית, להגיד, בסדר, אז יש יהודים באמריקה שמחתנים, והאיש הזה יהודי, מה האיש הוא כאילו, זה עניין אינדיבידואלי, מה עם ישראל נפגע מזה. כאילו, האינטואיציה שיש ניתן יותר אפשר לגבי הרבה מקומות, אבל בכלל הרבה נראה לי נמצא בדיון הזה, שיש פה, עצם האופציה הזאת שחלקים ממשהו הולכים ונעלמים, זה משהו שמערער את הלכידות של הגוף הזה. זה הכיוון הפוך, שפולשים לחפנים מכל מיני גופים גברים. מה שהולך לאיבוד זה שאתה מרגיש את זה שום דבר, בגלל שבעצם אין פה גוף. בעצם כבר אין לך תודעה ממשית של קהילה שיש לה איזה אחיות. אז כל השאלות האלה של הגוף, וגם הדימוי של הספחת והשאלות של מה שקורה על הגבול, הם כולם מאוד קשורים לתודעה הזאת שיש פה איזה דבר אחד.
אני חושב על פה יש את קהילת טהורי אדם, קהילת בוט דמי.
יש מה הדימוי של לכלוך, אתה אומר?
בוט,
כאילו אתה בעניין החלטת על זה. כן, בהחלט. דימויים של זוהמה מאוד קשורים לעניין. אז בואו נראה מה נפלא לך עם בית. כן, כן, ראיתי שאלה עליך, אני קלפתי, אז לא קם לי הכל.
כשוויקי פוטר, אני מאוד מאוד עוזר לכל מי שצריך.
יכול להפגיד ביוט, זה מה שיש לך, שזה תקפטי גם.
טוב, אלה.
אז תקפט לך ממש?
כן,
ברשת. יצא לאור. אז בואו נראה שנייה. המקור הראשון, תראו בישראל, אנחנו בעצם נלך כאילו מה... נגיד ההבחנה הפשוטה יותר והבחנות יותר מתוחכמות. ישראל קדושים, התחלת הקדושה הוא מהשם יתברך. כמו שנאמר, כי אני השם מקדשכם. זה ממש יושב על הגמרא הזו בקדושים. והוא קדושת השבת, שהוא בשביתה מפעולת אדם. כי העיקר הוא מה שהשם יתברך מקדש את האדם. ואף אם תצטרך התערות את זה לצאתה, התחלת ההתערות הוא גם כן מהשם יתברך. כדרך שאמרו, כשרצית נתת בליבם לאהוב. זה לא באמת מתחיל מהבן אדם. והגויים בעולם לא התעוררו, ולא עשה חן לכל גוי, רק לישראל עם קדושו, שבהם נטע השם יתברך קדושה מלידה מבטן על ידי שלשמך נימולית. ראינו כבר את הדימוי שהמילה כנימוי לדבר הזה שהוא לא בבחירה, הזהות שהיא לא בבחירה. ואפילו הבא להתגייר, אם אין בו נפש הגר מתולדה, שיהיה ראוי להתקנות בשם ישראל, אי אפשר שיכנס בקדושת ישראל כלל. והיינו שאי אפשר שיהיה כוונתו לשם שמיים כלל. אז זה אני חושב כאילו נראה יחסית פשוטה או כאילו פשטנית, במובן שאתה מקבל את הקדושה שיש פה פסיכוטומיה מאוד ברורה, נכון? זה לבצד הכל איך עם הצד שהקדושה היא מהקדוש ברוך הוא, עם הצד של המעלה היא והייתי לכם לאלוהים. לכן כל מה שאתה תעשה מהתאמות של דלתתה הוא לא באמת יכול להגיע אל העצם, אל המקום שבו הדברים קורים, אלא אם כן זה מתחיל מלמעלה. ממילא ההבדל המשמעותי ביותר בסוף זה מה זה בין מי שיש לו את ההתערות ומי שאין לו, וזה יושב על ההבחנה בין יהודי לגוי. עכשיו, הרבה מה שנקרא היום, אתה יכול לקרוא אותו כאיזה מין תיאוריה על יהודים וגויים. הרבה מסוימת אני מניח שזה נכון. אבל בסוף הרבה יותר כבר אין מאוד פעמים, הוא לא באמת מנסה לקרוא את השטר ולהראות לך שיהודים ככה והגויים ומחר. אבל בסוף, אם אני שואל אז מה הטקסט הזה מלמד אותי, אני לא חושב שלמדתי להבחין מיהודי לגוי. בעיקר שמה שהוא עושה זה יותר ברמה, נגיד, חגית או ערכית, זאת אומרת, אם אני שואל את עצמי את השאלה, לא שאלה מי עדיף יהודי או גוי, אלא מה עדיף התערות הזה לצאטה, נגיד, התערות הזה לאלה, או מה עדיף זהות מושרשת או בחירה חופשית, אני חושב שההבדל הזה מי יהודי לגוי, זה הדרך שעושה לנו להכריע בכל הכוח בכיוון הזה של השבת, נגיד. בכל הכוח לפעמים יותר קצת יותר מורכב, אני רואה את מיד בפסקה הבאה.
כמה שבת קשורה
פה? שבת זה דימוי, אני יכול לשאול אותך, נגיד, להתנסח לי בראש היום ככה, אם אני שואל אותך מי אתה, הרבה פעמים מה שאתה תגיד לי, מה אתה עושה? אנחנו מגדירים את זה, אני יודע מה אנחנו עושים, אז בעצם מה שאני שואל אומר, ומי אתה זה מי שאתה בשבת, אתה לא עושה כלום. שבת אתה לא עושה כלום, זה מי שאתה. לא העבודה שלך, לא זה, כן, כל הדברים שאתה תגדיר את עצמך דרך הפעילות שלך, אז עכשיו אתה בשביתה מכולם, מה, מי אתה כשאתה שובת? אני שואל את זה אפילו ברמה המיידית, האם אתה נהיה עצבני, אתה מרגיש חוסר תוחלת, האם אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך, אם הילדים מסיקים לך, כי בעצם זה גם לא חלק ממי שאתה. אבל ברמה פשוטה, כי זה דימוי למתי, כאילו השבת זה הזמן שבו אני שחבר על הקדוש ברוך הוא בעולם במקום לעשות כל זה. עוד שנייה נראה, בסדר, הוא יעבוד עם המושגים האלה ויגיד אם ככה כנראה שיש משמעות לשני הצדדים. אבל קטע והתחלתי איתו כי הוא מאוד חד משמעי, הוא אומר, אנחנו הסיפור שלנו זה שבת. הגבר יכול לעשות משהו, הגוי נגיד, יכול לעשות בדיוק את מה שאני עושה, אבל זה לא שאלה מה אני עושה, זה שאלה מי אני, ומי אני זה שבת. ומי אני זה שבת, אז זה לא יעזור לבין שום דבר, פשוט נשאר. וכל מה שאני עושה, זה בעצם לא מתחיל ממני. כי זה תמיד יושב על משהו קודם. גם את זה, אפשר להבין, זה לא רק ברמה המיסטית, או איזו אמירה מוחלטת כזאת, אלא, כאילו אמירה, בסוף, הדברים שאתה עושה, הם באים למקום של מידה, תרגם את זה ברמה התרבותית. ונגיד, אולי חוויות ילדות אי אפשר לייצר אותן. אולי לדור הבא הוא יהיה, כן, נוסף על זה. ממילא, הגרים הופך לסוג של אנטיתזה לסיפור הזה. כל פעם שאתה חזק לכיוון של השבת, נגיד, אז הגר הוא קושייה. ואם הגר הוא קושייה, אז בדרך כלל תרד אותו זה להגיד שיש לו בן כאן איזושהי נפש. כל הכל, הגיור שלו הוא לא עשייה של יש מאין, אלא הוא יושב על איזשהו משהו, כן, אז פה זה לא הביטוי שנשמצו את הגר סיני, אבל זה הביטוי של נפש הגר, שמופיע בזוהר, או זה שיש נפשות שמזרחות לגויים, ועכשיו צריכות להתגייר, זה נראה לי... היה לי רעי המהם למשפטים, יש לו שם תיאור שלם על איך שהנחטפות, נשמות, מזרחות על בין הגויים, מתלבשות לנפש הגר, ואחרי זה, כאילו, איך זה ש... בעצם אני לא מונח בזה כרגע, אבל נדמה לי שבסוף הקונספט שם, גם כן, איך זה יכול להיות שיש גרים, כאילו יש מישהו שהוא שלנו והוא שם. אז הוא צריך לבוא אלינו, אבל לא יכול להיות שיש משהו שהוא משם, אנחנו מקבלים אותו אלינו. זה תמיד יושב, בסוף כאילו כל השבוע הזה, כאילו ברמה, אני חושב אפילו שזה דימויים, יש גבול ברור. ואם יש תנועה, אז צריך להסביר את התנועה הזאת תמיד כהחזרה של דבר למקומו. כמו נכון, שלריסט, לכל דבר יש את המקום שלו, והתנועה היא תמיד שהדבר חוזר למקומו. נכון, הדברים כאילו מטבעה ממונחים במקום שלהם, יש להם מקום טבעי. אז יש יהודי ויש לא יהודי, וכל דבר במקומו. אם יש איזושהי תנועה, זה כנראה בגלל שהייתה תנועה קודם של חריגה, ולכן עכשיו חוזר. לא יכול להיות שהגיור הוא משהו שהוא ספונטני. לא יודע לכם שגוי הולך להיות יהודי. כנראה שבעצם היה איזשהו ניצוץ שעכשיו אני מחביא אותו.
למה הוא בוחר בגלל?
בצדק?
כן.
מה אתה חושב? למה זה מציק לך?
לא, זה הפוך. אני מרגיש קצת מדברים שאמרת קודם, שאמרת כאילו, כשאנחנו מדברים על גרים, אנחנו בעצם מדברים עלינו, אנחנו מנסים להגדיר לנו את גבול הזה גבול. למה כל כך חשוב לרצדוק להגיד לי שהקדושה לא מתחילה ממני, שההתערות הדלתתה הזאת היא לא מתחילה, היא לא שלי, שום דבר בעצם הוא לא שלי, כי אני תוצר בעצם של הבנייה, אתה חושב לי בעצם קדושים. עד עכשיו אתה רוצה להתפלל גם, גם את זה אני תדעת איתך, נתת בליבי לאהוב אותך. למה זה חשוב להגיד את זה? למה הוא לא נותן לי... למה הוא נותן לי מקפור, הוא נותן לי שלי, לחוויה שלי?
כן. עכשיו, תראה, זה מין... זה לא מעט, זה מסוג הדברים שהוא לא צריך להגיד את המפורש. נכון, זה כאילו צריך עכשיו להישב לחוש את הרוח הכללית של הדברים שלו. אז כאילו, לכן זה קשה לנסח את זה כאילו כתשובה, אבל... כאילו אני חושב כל מיני דברים שהם יותר התבוננות שלי במה שהוא עושה, לנסות להבין מה הקסם של העמדה הזו, נגיד. לא יודע אם אני מייחס את זה לגבי זה בכלל, אבל קודם כל הוא מאוד עקבי בזה, למרות שהוא גם אומר עוד יותר מוכבות בזה, כאמור חד כיווני כזה, אני חושב, אינטואיטיבית, דברים שאנשים עושים, זה מהמקום שלך. כאילו, זה קצת נגיד גם מה שהרשאלה עושה בשוב אינפשי, שהוא על חסד או חירות. כאילו, מה אתה נגיד? הכתבים שלו שם זה חסד וחירות, שואל לעשות תשובה, מה זה? לשנות את עצמי, מהעניין זה ההחלטה שלי, אני מחליט מי אני, מכאן לאן אני מישהו אחר, או שזה בעצם לשחרר, להרחוב, לקבל את עצמי ולאיך שעשה אותם אותי, כאילו זה אמירה או שיבוא יותר כמה את הקדוש ברוך הוא במרכז, נגיד, מישור אחד, אמירה שהרבה פחות נותנת אמון במודעות שלי ובשליטה העצמית שלי, אם אני כאילו מנסה להיחס אל הרצאה כאמירה כללית, אז כאילו יכול אפשר לחבר את זה לכל מיני נקודות. זה שהוא לא כל כך מאמין בבחירה חושבית, זה שהוא הרבה פעמים מתאר את הבן אדם כמישהו שלא יכול לשנות את עצמו, שהוא כל פעם חוזר לאותם דברים, אין איזה דברים טובים, אין דברים רעים, שהוא תמיד טוען לתוך איזשהו שורש. כאילו אני יכול לראות את זה, אפילו אני יכול לחלם את זה למין, כמו שאמרת, לדבר את השפה הסוציולוגית, להגיד על הפניות. ואמין, רוב בני אדם בדרך כלל הם לא משתנים מהיסוד. באמת הם פועלים בתוך הקשר של נתונים. עכשיו, הגיעו, כאילו מין שאלה של להגיד, אוקיי, יש אופציה אחרת. אבל כשאתה קורא את זה ככה, אתה אומר, אוקיי, אבל לקחת את הדמויות האלה ולעשות מהם דגל, כן, להביא חוזרים בתשובה על התיכון ולהגיד לחבר'ה, תראו, ככה היהודים דתי נראה, זה בדיוק דיברתי על זה לא מזמן, בגלל הסיפור של יובל דיין. כאילו אתה לוקח דמות שהיא עשתה שינוי מאוד דרמטי, ואתה שם אותה כסמל לאיך יהודי, כאילו, מה זה אומר להאמין, ומביא את זה לאנשים שהם גדלו ככה, זה תמיד איזה שינוי דימן של בלוף, כי אתה לא תהיה אף פעם חוזר בתשובה, אם נראה את זה דתי. אם קרה בזה ואם לא, כאילו זהו. אתה כבר קיבלת משהו אחר בבסיס. והאמירה הזאת היא נתנה אמירה שאומרת שהבסיס הוא משהו שאי אפשר לשחזר אותו. זה טוב אלא.
עוד יותר חריף, פה הוא כאילו אומר לך, לא רק שלא יקרה לך כלום בהודו. גם אם יקרה לך משהו בהודו, תדע לך, זה מה שהיה צריך לקרות מההתחלה. או מישהו הבנה את הדבר הזה. זאת אומרת, זה לא יצאת להודו למסע חיפוש עצמי, אלא החיפוש העצמי התגלם כמו פרפר, וקרה כאילו לאט לאט.
יתרחש. כן. נראה מבאסת,
כאילו, לא
כיפי טוב. אני יכול להבין אני מבאסת, ואני אומר שיש לו תירים יותר מורכבים, קצת, בכל מיני כיוונים. זה מאוד עניין ששואבים בחיים ומה אתה מחפש. מה אני לא אשפה. כאילו, בעיניי זה משהו משחרר, ולהשתחרר מהאשליה שהכל תלוי בך. ואתה בעצם עכשיו בגלל הרגיל 18, או לא יודע איזה גיל, ועכשיו אתה בעצם מתחיל באפס. מי אתה דבר? אתה בעצם הכל עומד לשאלה. כאילו גם זה, כאילו שזה יש הרי איזה אתוס כזה, לעמוד על דעתך, למרות בהורים, להחליט לבד, לעשות ישיבה, לעשות את ההקשר שגדלת בו, לעשות איזשהו טוויט. כאילו, יש בזה משהו ריאליסטי כזה, אני חושב, בסיבור הזה. אני לא חושב שצריך לתפוס לי לקצה שהכל היה מוכתב מראש, למרות שכנראה שיצא מצוות אחר. אבל יותר השאלה, אני חושב, א' מהמיינסטרים, חלק מהשלטיות, כמו שאמרתי, זה לקחת דמויות קצה ולהגיד הנה, או לקחת איזה גר, ולהגיד זה. האתוס של היהודי האמיתי, כי זה לא. כי לא יהיה מקום כזה לזה בו, לראות הציבור הוא מכתיב את המסלול שלהם. וגם מצד שני, זה לא מכתיב ברמה של כל מה שתעבור בעוד הוא רק הערות שוליים ממה שגננת נמדר לך. אבל זה כן, להגיד שהדברים נותנים לא חושב להקשב. ושהמגיבה שלך הולך לעוד הוא לא כל כך ריאקציה לכל מה שגדלת עליו. יכול להיות שכן, זה לא סגור באמת. אבל לא טענים, זה בגלל שזה מה שכרגע הסבירים דתיים בגיל מסוים עושים, אז לא, כן. אלא, מרשמים שתעשו לא ידעו, האם אפילו סוג של גרים או חוזרים לשאלה. והיום, שנתי אליו, הוא כבר חלק מהמאסר. ולא צריך להביא לשבור כך חיים. אבל פשוט, השאלה הראשונה המרכזית, גם אם אני יכול ודאי לעשות כל מיני דברים, אני חושב שצריך לפרוס תוצאה יותר דטרמיניסטית, שאומר שהכל מוכתב בראש, בסוף יש הבדל גם בין אנשים שגדלו באותו מקום. הכי מביא לשבדל. אבל השאלה אני חושב יותר מה הלב של העניין, איפה נמצא את הקדושה, איפה נמצא העיקר, איפה נמצא בדברים ששינית מהעולם שלך, או בדברים שבהם אתה כן, או בדברים שהתאמרו, גם אם עברו כל מיני וריאציות, ראינו את הדימוי הזה של המגדל תורה באוויר, אז הוא תהיה משהו מאוד דינמי, אבל לא מה, אבל בסוף זה בית, זה הכל תורה שבעל פה על התורה שבכתב, כאילו שזה תורך באוויר לארץ סוף כיוונים, יש פה רצף, זה לא כיתור, זה נחשב כאילו על זה דרך לא לחשוב על איזשהו משהו שהוא דיאלקטיקה בשני הכתבים האלה. אבל בסוף גם מגדל תורת בדיר הוא יושב על ההנחה שיהודי יהודי זה במוזר יכול לפרוח, זה קצת מה שראינו בשיעורים האחרונים. אז לכן האמירה הזאת היא שהיהודי נשאר יהודי, היא חושב שרצה לבטאת את זה כאמירה שהיא כובדת. זה דבר כאילו דווקא אמירה משחררת. כן, על חשבון הגר. בואי נתקדם על קצת ותראו את זה ומתחדד. הסלט את זין זה אותם מושגים, אבל התמונה קצת יותר מורכבת. שוב שבת, זהו שבת אות וברית ביני וכו'. גוי ששבת חייב מיתה. כן, אז שבת זה דימוי ליידישקייט. כי נייחת ישראל בהיעדר הפעולה וביטול כל הכוחות להשם יתברך עד שאין לו כלום. זה נייחת של יהודי. אבל נייחת אומות העולם הוא רק שיש לו. זה ממש ניסוחים אקזיסטנציאליסטיים כאלה. נייחת אומות העולם הוא רק שיש לו, והישות הוא מצד הפעולה והשתדלות. והיעדר כוחותיו הוא מיתתו. וקיומו הוא רק השתקעות בכוח. ומה שבזמן, שבת וימי המעשה, הוא בנפשות ישראל וגרים. שימו לב שהוא עבר מיהודי וגוי לישראל וגרים. אמרו בקידושין החילוק, תהילו הגרים לרישה וייתן לי לעם, שעל ידי התעדותם דווקא בשם ישראל יכונו שבהם להתגייר, ושאין כאן ישראל הוא מלדה מבטן ולא השתדלותו, ואפילו חטא ישראל. זאת אומרת, הפרד השני, זאת אומרת, זאת אומרת, שבאמת היינו הרבה משורים האחרונים, שהיהודי זה לא, הוא לא יהודי בגלל שהוא נשאר אותו דבר כמו שהוא גדל, על היהודי אף על פי שהוא חטא, אבל כי הדבר הזה שאותו קיבל הוא בלתי נגיע. אז ישראל הוא מבטן מלדה ולא השתדלותו ולא תלוי במעשים, הגר, הכל קצת תלוי במעשים, אז הוא ימי המעשה. רק מצד העולם הזה הוא השתדלות. שהעולם הזה נגד ימי המעשה, כמו שאמרו ברש עבודה זרה, משתרח בערב שבת וכו', שם בהקשר של העולם הזה ועולם הבא. וכל המצוות בהשתדלות. כי שבת מעין עולם הבא אחר שכבר נתבררו. אבל הבירור בניצוח הכוחות הוא בהשתדלות. ולכן אמרו לא גלו ישראל אלא כדי להוסיף גרים. ואין מקבלים גרים לעתיד. כן, אז גרים שורים לגלות. אין מקבלים גרים לעתיד שאין מקום להשתדלות אדם, רק מי שמלידה או מבטן כך. אבל הגלויות... שהוא לברר ניצוח הכוחות כנען, על ידי זה יש מקום לגירים. שהשתדלות יש גם לגויים, ויוכל להגיע בהשתדלותו להתקנות בשם ישראל. כי מצד עולם הזה העיקר הוא השתדלות, וזהו הכנה לעולם הבא כמי שלא תערך וכו'. פסקה קטנה, וקיומם לעתיד, יום שכולו שבת של הגירים, הוא רק מצד חיבורם לישראל. וכל הנצפה לעושי מצווה כעושי מצווה. לכן אמרו זה קשים כספחת, ואמרו זה עליהם ספחת אלא תפילה. והתפל על כורכך אינו כמו העיקר, ואז היה עיקר. לכן מצד חיבורו להעיקר, הוא נגע לו. שהרי מתחבר לו להיות כמו, דבר שאינו כן, והוא נטפל ונחשב כמו העיקר, ויכולו לחשב שגם העיקר כן, וזהו חיסרון לעיקר שמתדמה לתפל. עוד קצת משפטי סחור, סחור, צלוקים כאלה. אבל אני מסתכל שנייה לפי הסדר. בעצם הוא עשה פה אני חושב שיקוף יותר מתוחכם של מה שאמר קודם. קודם אמר היהודים זה שבת והגויים הם פרוטטים. פה הוא מתחיל עם תמונה כזאת, ואז הוא אומר, רגע, מה זה ימות השבוע? והגירים הם ימות השבוע, נכון? כי הם מזמין מצב ביניים כזה. אני לא באמת מגדיר את זה מי הפי השבת. מה? כמו יבואו גויים ויראו צונך, אני אומר, אני אבדו, אנחנו נהיה בשבת. אז מה המעמד של ימי המעשה, נכון? כל הלוחו אני נמצא בפסקה האמצעית.
שם ההסתדלות.
מה המעמד של ההסתדלות? אמר לי מצד אחד, יהודים הם דייך, הם שבת, הם לא צריכים להשתדל. מצד שני, בעולם הזה הם כן משתדלים, זה הכל המצוות בעצם, נכון? כאילו בעצם כל הנכון נכניס פה באמצע שכל המצוות הם להשתדלות.
לא,
מה בעצם יוצא פה, נכון? המצוות זה בשביל גרים. גרים לא תמצו את זה, ישראל אף פי שחטא ישראל, הוא לא צריך מצוות. מה הסיפור של המצוות? זה בשביל גרים. ראינו כבר משהו די דומם בזמן חורף, אני יש לזה תורה על יתרו. נכון, שאומר, משה רבנו בכלל לא רצה לתת ספר חוקים, הוא רצה שכל אחד יעשה מהמרות שלו, הוא ילך לפי ראות עיניו, ואז בא יתרו, ומה, אתה יכול, לפי חוקים. הוא אומר, זה הכל בגלל המבט של הגר, של הגוי. מי שמסתכל מבחוץ, אבל בעולם הזה, גם שם אותו לוב, בעולם הזה אתה חייב להתנהג לפי המבט מבחוץ. זה גם מנוחים שלו, אבל בעצם אותו מבנה כמו כאן. נכון, יש גלות, שהוא זמן של השתדלות, ברורים, נכון, לברר בניצוח הכוחות, ואז גם הגויים יכולים לנצח. אני חושב את זה לא, לא, יכול לעשות את זה טוב באותה מידה כמונו. ויש לעתיד לבוא. עכשיו, מה שאני חושב בעיקר על זה יחשב, הוא א' מה יחד בין שבת לימי המעשה, וב' מה עובר לי בעצם כל הבירורים האלה? מה יצא לי מזה? ואין לי משהו? בסוף שנגיע לעתיד לבוא, יתברר שהגירורים האלה בעצם לא לגמרי שעתים אלינו, הם עדיין רק נתפלו אלינו באיזשהו אופן. ואני יכול לשאול גם על עצמי, מה עזר לי כל ההשתדלות הזאת במצוות, אם בסוף גם אם הייתי חוטא עדיין הייתי ישראל? קיבלתי מזה משהו? כי יש פה כאילו שתי מסלולים שהוא לא מספיק מבהיר מה היחס ביניהם. כאילו אתה אומר, צריך את זה וצריך את זה, והעולם
המסלול אחד היה הסדלות, המסלול השני הוא כאילו הלייך.
זה מסלול המולד של הנייך. נכון, כאילו בסוף כאלה, תבוא לעולם הבא, יש מסכה שתוך כדי נזכרתי בה בתלכה צדיק, היא מאוד מסבילה. מהם שבתלכה צדיק הרבה מהחנות המושגיות שאחרי זה אומר אותם על יהודים וגויים וגרים, בתלכה צדיק אומר אותם בלי קשר. מדבר על האדם, לא משהו דבר מיוחד על עם ישראל, כמעט בשום מקום שם. אבל בעצם אותם רעיונות, אז יש שם פתקה כזאת, דומה למושגים של הגלות, שהוא אומר, הוא יותר מן תהליך כזה שכל שלב שאתה עולה בעולם בוחרים אותך לפי משהו פנימי יותר. בעולם הזה בוחרים אותך לפי המעשים, בעולם מעל בוחרים אותך לפי הכוונות, עולם מעל, גם הכוונה לא משנה, יש כאילו איזה שורש שהוא לפני המודעות והוא הסיפור. כאילו ככל שאתה מתקדם, מה עשית זה פחות משנה, ודימוש שם יש משפט כזה בגמרא שהוא בארמית, הוא אבל בעברית מה שאומר זה שכשאגיד בעיר שלי, השם שלי הוא זה שתופס, וכשאני מחוץ למקום שלי, אז הבגדים שלי מייצגים. כל הדימוש שם זה מה רואים, האם רואים את הלבושים שלי או רואים אותי, השם כאילו זה הצורך הפנים. זאת אומרת, אם אני בבית, אני יכול לצלול עם בוקסר, אבל אם אני מי, אני לא צריך להציג את זה, אם אני במקום אחר, אני צריך לתלבש יפה. אז בעולם הזה אני צריך לעשות מצוות, לא זוכר בדיוק מה הקבלה שם. אבל ככל שאני במקום יותר חיצוני, ככה יותר בוחנים את הלפייה שאני עושה. יכול להיות במקום יותר פנימי, בעצם כל החיצונים זה לא משנה כלום. עוד עד כאילו זה, ולכאורה מה שאומרים את זה, זה שהיה על זה, להגיע לשלב שבו זה בכלל לא יהיה משנה מה היו המעשים שלך, מה היו הכוונה שלך, מי שעשה את זה משהו שמעבר לכל זה. גם שם וגם פה, בסוף כאילו יש איזה נתינת מקום לחיצוניות, אבל כל הזמן בסוגריים, ולא, ולכן למרות שהוא מדבר פה מושגים של בירורים וניצחון, לא לפחות אני לא הצלחתי להבין מפה מה זה בעצם נותן לי.
הסיום נורא
חשוב הזה. שמה? על הספר?
כן, אל תחשוב שהספחת תישאר ספחת, אם אחד הסיום שאתה גם מפחת שלך.
זה אני חושב הנקודה של זה שאולי ענה לשאלה שלה את הכל. זאת אומרת, כאן ממש אני מרגיש את הביטוי הזה של החרדה של הגבולות. זאת אומרת, המשפט שתפס אותי כאן, זה שיוכלו לחשוב שגם העיקר כן. זאת אומרת, אם אתה עכשיו מקבל גריד, מה בעצם אתה אומר בזה? שזה לא משנה, שגם אני בעצם משופט עצמי לפי התודעה שלי, הבחירות שלי וכו'. בעצם כולנו גרים, אם רוצים לסמוך את זה לרמב״ם, זה ממש כאילו מה שהוא אומר. קודם כאילו זה מה שיושב לי בראש מה... יש לה רשגה מאמר על הגיור בזו בריטי. אז הוא אומר שם שהרמב״ם הוא תופס את מתן תורה כתקל גיור. כי חז"ל למדו את ההלכות של הגיור ממתן תורה. שחיפשו איפה יש שם תבילה ואיפה יש שם קבלת מצוות. והרמב״ם הוא מתאר את זה מין כרונולוגיה כזאת, שבני ישראל שבאו מישראל ושכחו את אמונת הייחוד, והיה צריך להכניס אותם חזרה לסיפור. אם אתה קורא את זה ככה, אז אתם לא בעצם כולם גרים. נכון, כאילו, מה אני מתכוון לסתת? אתה יודעת על אברהם מבין מה
זה
משנה? זה ודאי, כי נדים בכלל כוזרים. גם המחקרים האלה, מה שהם באים זה לייצר תודעה כאילו שיותר נוחה לנו בתור בהקשר לדבר, שזה הכל גם של בחירה, הוא תבחן את האדם לפי התנהגותו ומודעותו ולא לפי שום דבר אחר. והרמב"ם לכאורה גם יושב בכיוון הזה, שאומר לך, אין פה, הרצף הגנאלוגי לא אומר כלום, אלא זה ברגע שהם נפשו את אמונת הייחוד, שזה מבחינתו העניין, שזה כבר אמירה שהעניין זה אמונת הייחוד, אז מה אכפת לי שהם צאצאים של אבותינו? כאילו, מה זה משנה?
אני רואה, נראה לי שכל זה כאן לפי המעשית שלך, וזה,
שזה יגיד מה שיגיד לך?
כן, לא.
אז אתה אומר לי כעס פעימה לזה?
לא, כאילו הוא אומר לך שאני לא בסוף תסקף פה, אז הוא אומר לזה... שבסוף אתה יודע, עדיין אתה בשביל, עדיין אתה יודע להגיד כפלים, גם תקצור את זה. אז יש לך תקפת, כאילו באמת יש פה שייך לך תשבור פסימונולוגי מאוד... כזה, בסוף, החלה שלך, האם אתה באמת תקפת להיכנס למשהו? כאילו, האם אתה ראית את הרפלקציות שזה עצם, אני לא מכאן, בעצם אני לא שייך כאן בסוף? כאילו גם נורא, נראה שגם נורא לא נוכל להיות אינשוסית, אבל גם נורא נעשה, זה נראה שלא זה סופר, זה סופר זה המון פה. זה לא, אני לא עובד מהטק, זה הישר שלך, אבל אומר, עכשיו אני רק במעשה, והנשאר זה יכול להגמר. כאילו בוא נראה שסופר זה תמיד שייר, מי זה אומר את אפקטיבי הזה שישייר להצליחה, איפה אני נמצא ביחד שם שסביבה.
זאת אומרת, בעצם זה מונח כבר גם בתוך ההקשר החברתי שזה כך, שזה אי אפשר ללכת לקצה של המעשים.
מה? זה לא זה לא. מי שפה זה כבר, כשאתה חליל, הוא רוצה לעשות את זה תמונת רקע, שפי שביעה על הרייך.
תראה, מה הרקע פה?
הרקע פה לשים את הגרים, את ההשתדלות, זאת אומרת, אם בגרים אני שומע איזשהו סוג של זהה, אם מתאמצים, והם באים והם הולכים, אז בנייך אתה ממש מדמיין חולצה לבנה, ערב שבת ונפק. אז כאילו זה נותן לזה עוצמה, כי התמונה של הנס קפה לבדה היא נראה בצורה מסוימת, אבל התמונה שלה לאור, שמתי רגע של תגרים, אמרתי לכם, זה ספחת, לא עובד, זה רק התעדלות, רק אם אמרת, זה רק זה, נותן איזה רקע אור יפה לשבת.
שאלה איך זה עובד על ניתוד הזה, כי מה בעצם קורה כשמגיע שבת? אני יכול להבין את השבת, יש לרצה לו גם, יש לו... באמרי קדושת השבת, שעוד שנייה נראה קטע מהם, יש לו עשרה מאמרים, הוא מופיע בסוף של הקרח הראשון של ברית צדיק. שהם כל מיני מאמרים על השבת. ויש משם, נדמה לי המאמר הראשון שהיה מדבר על זה שהשבת היא תוצאה של מה שאתה עושה בימי המעשה. מה שאתה עושה בימי המעשה? השביתה ממנו זה כאילו תמיד ביחס אליו. ואז מה זה שבת של מי שעובד, מה זה שבת של מי שלומד תורה. אם זה גם זוכר, זה הלך איתי כשהייתי בשיעור א', המחשבה הזאת של מה שאתה בוחר לשבת, כי לשבת זה יום פה, אני מבין את אותו דבר. באיזה מובן השבת היא לא תהיה נפילה, באיזה מובן תהיה משהו מלוכה שמעלה אותך במקום אחר. אז אתה יכול לחשוב על השבת כאיזשהו, כאילו, לאכול את שכר המעשה, ואתה יכול לחשוב על השבת כאילו זרקתי את כל השטויות האלה, ואני עכשיו בהנגדה של השבת, שגם גם ניסוחים יפים על זה שהשבת היא ביטול של מה שעשית במשך השבוע. כאילו להגיד, כל זה היה התמוצצות שלי, הזדעתי, וזה שטויות, כאילו, תחשב על מישהו שיש לו ניקור כלפי העבודה שלו, שהעבודה בהגדרה היא ניקור. מילא בשבת, אתה נסתם מכל השטויות האלה, ואתה עכשיו מונח במקומך, לא צריך להתמוצץ, כאילו, בזכות זה שעבדת, אתה עכשיו יכול לשכוח מזה שעבדת. לא במובן של כל מלאכתך עשויה והגעת לזה מלאות, אלא במובן של, אני לא חושב על זה עכשיו, עשו עבודות, אני לא חושב על זה בכלל. וזה יהיה השבת, ואז ממילא, השאלה כאילו, איפה אני מונח יותר, זה יותר שאלה ניגודית, זה בדיוק רקע, זה יותר כאילו, כזה,
כמו הפער בשבת בשישה בחול, כאילו עובדת את כל הדומיות, כי שאתה צריך להישאר באיזה חור ולאכול אוכל לבית חבל.
כן, זה לא
מבחינתי. כאילו שבת בצבא, כאילו הגאולה בעצמה.
שבת בצבא זה דוגמה טובה, כי בעיקר מה שיש לה זה ביטול מלאכה, ואין לה שום דבר חיובי,
כן,
את הלבנה. אבל אתה מרגיש שביטול המלאכה הוא עצמו עניין. בהקשר של ההתרוצצות, כאילו, זה קשור מה שזוכר שהבחנתנו הפעם על זה שהדתיים הם הרבה פעמים פחות קרייריסטים מחילונים.
מה?
פחות קרייריסטים מחילונים, כאילו פחות תופסים את ההתנהלות שלהם בתחום הקריירה כאיזשהו משהו מרכזי לזהותם. זה לא בהכרח כי יש להם איזה לשם שמיים יותר חזק, אלא בעיקר יש להם איזה שלילה עולם הזה מובנית כזאת, אני חושב, לא חושב דווקא על דופים אלא במובן זה כאילו לא גדלנו על זה שזה עיקר הקיום, בכל זאת גדלנו שמשהו אחר הוא עיקר הקיום וזה לא הפנמנו. אבל זה שזה לא, עכשיו אנחנו נראה להחסידים שלו, שהוא לא חושב שהביא אותה לעולם הבא, הוא יוציא גם את העולם הזה. זאת אומרת, לגרום לך לזה בדברים, זה יותר קל, זה יגרום לך להעריך את הדבר היותר גבוה. ואם אתה, כאילו, אני חושב שיש משהו בזה, שיש משהו בחינוך הדתי, שהוא אומר כך קריירה, זה לא יכול להיות כל כך חשוב. גם אם הוא לא בהכרח מצליח לתת לך משהו אחר במקום, זה שומר איזה מידה של כאילו, בסדר, אני עושה מה צריך לעשות, אבל אני לא, כאילו, אני יכול לשכוח מזה ליום, זה לא יחיס אותי, ועד הרבה, אני מבין שזה יותר הגיוני, שאני אשכח מזה, מאשר שאני אהיה כל הזמן נתון בזה, להרגיש שעיקר קיומי זה מה שאני עושה בעבודה. אז פתלנות, כאילו, זה
חלק מהעניין.
כן, זה בוודאי חלק מהעניין. יש לרצה לו כמה מקומות שמדבר בשבח הפתלנות. גם זה, כאילו, בסוף בזה.
אני רוצה
להפניות
למקומות האלה, ואני אמרה
על
כל מיני קרוב. לא, אני חושב להגיד, יש פסקה צדקת הדרג, אני חושב שאנחנו עורכים עכשיו שיעורי צהרה של הרב, יש קרות ראשונה של פסקה צדקת, יש פסקה שאומר על הזמנים של קריאה עצמה. יש לו מאחורון שם, הוא אומר כאילו משהו קטן, הפסקה ואף או ואין, הוא זוכר כבר שהוא אומר שם על הזמנים של קריאה עצמה, שיש את הכהנים, שהזמן של הכהנים זה על המילה חכמים שהם בטלנים. שהם יש להם הרבה זמן, והם אלה שיכולים לשחות שעה לפני התפילה, כאילו זה הדימוי שלו לאישהו בתחום של החודש שיש לו זמן. הוא לא צריך להקדים לאכול, הוא לא צריך לרוץ
לזה.
כן, בייני, שזה גם מה שגע, זה דיבור שם בשבח הבטלנות הבייני, שזה מאפיין, כאילו הוא מדבר על זה שהקיום הדתי מאפיין בבטלנות. כאילו שוב, הנקודה של השלילה בסוף היא, אז יש שם תלמיד שאומר לו, בטח אתה מתכוון שאדם מתבטל מענייני עולם הזה. אז הוא אומר לו, כן, אבל יש גם עניין בבטלנות של עצמה. זאת אומרת, זה לא תלוי בערך חיובי שלא יצדיק את הבטלנות, אלא התנועה של הביטול ושל הנייכה, זה נראה לי מה שרצה רק אומר, אתה לא אומר שבת זה עם ישראל כי שבת זה מוכני ועליון. כן.
זה לא דווקא,
אני כאילו, אני לא עושה עשייה ואנטי
זה. זה מה שהיה פה בגלל עם החרדים, שאומר
שעבר. לא ראיתי מה.
תגיד, אמרו בחוץ, לא בחוץ. ואז אמרו, כאילו, שאלנו מה אתם רוצים לעשות. אמרו כאילו, זו שאלה אדם חרדי טוב, לא שואל, כאילו, זה שאלה זרה, מה זה מה אני רוצה לעשות שאני גדול? אין לי מה שאני רוצה לעשות, עכשיו, היה שיחה מאוד מעניינת בחוץ, על מה אתה מייצר? אני אצל לך את זה מייצר המון בקלנות, כי מה לך, אתה לא מכיר, תהיה פה גם עוד 7 שנים, אני אהיה פה עוד 7 שנים, זה לא מפריע,
שום דבר ישתנה.
מצד שני, זה גם מייצר מנוחות עם התורה של הדתי-לאומי המשימתי שבא לשנתיים, 3-4, לא מקבל.
לא, בסוף, אז בכל מהכן יש איזה אישה, אבל זה בעיקרון, זה שיש לך כמה שנים שאתה לא מקבל מהם שום תואר, אתה לא בשום תוכנית. זה דבר כל כך מופרס, זה תמיד ששואלים אותך, רגע, אבל אתה שם כמה שנים, ומה בסוף, מה אתה מקבל? כלום, זה לא אומר לך מה לעשות, זה אין דבר כזה בשום מסגרת אחרת, אחרי ידוע. באקדמיה, בכל מיני מקומות קטנים, יש קצת, אבל גם שם אנחנו מבקשים לפרוש, תכתוב משהו בסוף, כדי שפחות תגיד ואתה כותב משהו, כדי שזה ייראה כמו עבודה.
אין
למקום
הכי
מזלמים באקדמיה, כמו אתה יודע. כן, כל מקום מזלמים לצד. בכל מקרה, לצד מה שמטריד אותו בגירים, זה שאנחנו נתחיל לתפוס את עצמנו לפי המבט שלהם, לראות את כל השבת דברות על המבט מבפנים ומבט מבחוץ. עכשיו, בסוף זה נשאר קונפליקט, אני לא מרגיש שיש פה איזה רצף, והוא בין העולם הזה לעולם הבא, אבל אני מנסה בין שבת. מין דיכוטומיה כזאת, לפעמים אני מתייחס לעצמי ככה לפעמים אחרת, ואני כל הזמן צריך להזכיר לעצמי שגם אני מקבל גרים, כי יש לי צד כזה, כל התורה בעצם תנועה על הצד הזה, היא אומרת לך מה לעשות. נכון, כאילו זה המושגים שכל השיעורים שלנו ברצף הזה מדברים עליו, על מה שקראתי פה היהודים והיהדות. נכון, האם הסיפור זה להיות יהודי, אז הסיפור זה לקיים את היהדות, כי משהו שצריך לעשות. לעשות גם במובן של להאמין. כאילו התורה, ברגע שיש טקסט, אז יש, אז כל אחד יכול לעשות אותו. נכון, זה בסדר, הרבה פעמים לדבר על תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תורה שבכתב, אבל גויים יכולים לקחת אותה. כי זה קריטריונים. סתם, אבל זה לא עומד לפעמים, אנחנו גם לא עומדים, והם כן עומדים, גם יכול להגיד את זה. בתורה שבעל פה, זה מה שחזר אומרים, מי שהמספורים של יסור, תראו את המדרש הזה. זה מדרש קצת וכואב, שבאים הגוי, יבואו הגויים ויגידו, למה התורה שבעל פה לא נכתבה? כי הגויים יקחו את התורה שבכתב ויגידו שהם ישראל האמיתי, ואז הגויים יכולים להגיד, מי שהמספורים של ידו הוא ישראל האמיתי. אז יש משהו שהוא מספורים, זה לא טקסט. אבל זה גם לא הנחיות שאתה יכול למדוד. אלא מי ששם שם, מי שלא שם לא שם. בתורה שעושה ראינו בתורת המחשבות חרוץ, ושיעורי המחשבות חרוץ, שהוא תורה שעושה זה מין דבר מסגרות הזה, כי אתה יכול להגיד שגם הישראל שחתה, הוא לא נשאו תוך שמות כאלה תורה בכתב.
מעניין, כי זה מהפך, כאילו, אני צריך לדעתי כנובע בהכרח מסוד, כאילו, תמיד הוא רק נובע מסוד. אני חושב שיש, רואים את זה ממש בהתנסות דתיים על חילונים, כן, או בהתנסות חרדים על דתיים לאומיים.
שיש משהו שאתה לא תבין.
יש איזה שרשרת, כאילו, שזה תמיד כאילו אני יותר, כאילו אני מבין משהו שאתה לא מבין, ואין לך שום יכולת לקשר על הפער, וכאילו אלא אם תחזור בתשובה. זה עושה לי, אני רואה כפירה קשים.
זה רואה כפירה?
זה לא כפירה, אבל כאילו, אתה מרגיש כמו איזה, אני מרגיש משהו כאילו שאני לא יודע מה, אבל זה מין כזה קונספירציה גדולה כזאת. אתם לא יודעים מה סיפרתם, כאילו אנחנו יהודים, אנחנו... משהו כאילו מוזר פתאום, כאילו לא יודע.
מה אתה מתכוון שזה קונספירציה? זו שאלה טובה, מה נעשה? כאילו אם אני...
תנועה עם פייטל, כמו שהוא... כאילו יושב בחוץ, הוא אומר, אתה רע, אתה משתדל, אתה לא יודע מה אתה מתפסס באמת. כי את התנועה כזאת...
יש
לי
שואלת אם הוא מה שאני אגיד, הוא אומר שאתה חובד את מה שאני אגיד. אז כל התנועה שהשתתף פנימה. זה לא נזכה כשיפור קיצוני שקיירים של ביטויו. אני צריך להעלות את המדרגות. אני צריך להעלות את המדרגות, את הסתה. את הסלום החברתי, את ההיררכיה של המדרגות. אם אתה אומר, אני לא מעניין, אבל אני אומר, הסוד שלי פה, ומי שלא בפנים לא יודע, אז כל הבפנים זה עושים את הסיום הכי טוב.
אני חושב שמבחינת המדרגות, כאילו, שואל אותי את כל הרבה של הישראלים בחול. כאילו, הביחד הכי, כאילו, החילונים עדיין מוצאים כאילו את היהדות, כאילו, אם ניקח את זה שוב מקום מאוד קיצוני של כאילו שוב של התנסות זהו, כאילו, עדיין יהודים מתנסים על גויים, כאילו, וזה רואים את זה בחברה של גויים, כאילו, גם אם הם חילונים.
זה הספר של מאמן ספורט, באמת הדורי יכול להיות שוב, שמדבר שם על כך שהיה להוריד קבוצה, אז מנהיגות זה לא מכך את מנהיגות. ואחת הטכניקות שהוא כאילו מציע בשביל לגבי שפוצה, זה קודם כל היסטור אולי בשביל וגם, ליצור את הסיפור כאילו משלך, זאת אומרת שאנחנו נבחרים, אנחנו יש לנו איזה קטע, היפסטרים, כאילו לא יודע איך מה שזה יהיה, וזה פתאום כאילו ככה מרגיש. אנחנו כאילו, לא יודע, מי מצטרן להסביר משהו שהוא אפילו לא מוצאת...
הוא עושה קצת פספור, כי מה שאני שומע בדברים אחר שנייה, זה שזה כאילו זה אמירה שאי אפשר להוכיח אותה. בעצם אני יכול לשפוט אותו רק לפי מה שהיא מנסה לעשות. כאילו אני חושב שעושים למניפולציה, כי הוא אומר לי גם דברים שאני לא יכול לבחון אותם במציאות. הוא אומר לי שיודעים ככה וגויים ככה, זה לא, זה בהגדרה לא ניתן למדידה, אבל כשאני לא יודעת ממה זאת, מה עושים לי פה בעצם בטקסט הזה, נכון? מה מנסים לייצר? שאני חושב, ברמה מסוימת אני מסכים שזה דרך לקרוא את זה, זה דרך אולי היחידה לקרוא את זה, לשאול את מה הוא עושה כשהוא אומר את זה. זה מה שהתכוונתי קודם שאמרתי שזה לא הגדרה של מה זה יהודי ומה זה גוי, זה מייצר איזושהי תודעה. עכשיו, אם אני מרגיש חווה את זה כמניפולציה, ואני אומר, כרגע אני בראות עיניי, לא רואה שום דבר מיוזיד וגויים, אז אל תייצר לי פה אחדות קהילתית, כי אני לא רוצה שתכפה עליי דברים. זה התגוננות אחת של העניין. אני יכול, כאילו, אני חושב, מבחינתי, אני לא חווה את זה, כאילו, ואני שואל, מה אני מרוויח? מה אני מפסיד? ויכול להיות שאני, ואז אני יכול לשאול את עצמי, א', כאן יותר שווה לי, וזה אם אני יכול לנסות לקחת הרווח בלי ההפסד, ברור שמה אני מפסיד, שאני... זאת אומרת, אתה עכשיו מייצר לי פה איזה קולקטיב. מה זה הקולקטיב הזה? איך הוא נראה? האם אני רוצה לשאול את זה קולקטיב כזה? האם אני מוכן לשלם את המחיר של מה שזה אומר על גוי, מה שזה אומר על גריב? זאת אומרת, אני יכול לקרוא את הטקסט הזה ולהרגיש שלא בנוח חביל על שאלה האם הוא צודק אובייקטיבית או לא, מה שהוא אומר על גוי. בסוף זה לא אובייקטיבי, זה שום צורה. אבל זה כן עושה משהו. בתוך הדבר שזה עושה, אני יכול לשאול מה זה מייצר איזשהו לחידות פנימית. מצד אחד, מצד שני זה מייצר אותה לא סביב הגדרה שמשאירה מישהו בחוץ, אלא זה הגדרה של, כמו שיצירה עוד בשירים קודמים, בתוך עם ישראל הוא מייצר מרחב אינסופי, או לפחות שואף לאינסוף. כי הוא אומר לך, ישראל כפי שחטא ישראל, אני לא יכול לקטלג יהודים ולהגיד אתה מעלים ולא מורדים ואתה שלנו. כי איכשהו אתה עכשיו צריך להכיל את כולם. ואז זה מייצר דינמיקות מאוד יצירתיות ומעניינות של מה זה אומר להכיל מישהו שהוא בסוף מתנהג, או מושג הזה שתורה שבעל פה, מה זה אומר להגיד שכל יהודי יש לו איזה תורה שבעל פה שהוא מקיים בחיים שלו, מבין שחיים בשיעורים הקודמים. בתוך עם ישראל זה מייצר משהו שבעיניי מעניין, אני יכול לראות מה אני מרגיש פה, אבל מה החיצוני, אתה יכול להגיד, זה מייצר התנסות, זה מייצר הדרה, זה מייצר, זה הצד כאילו לפחות חינתי שהוא הפסד מסוים. עכשיו, כמו שאתה אומר, זה ככה מכל תפוצה. לא יודע, גם לי תגדרי את הזמן דרך מישהו. עכשיו, המטרה שלי לגבי, אם אני חושב את זה לא כמניפולציה שמצביעים עליי, ואני יודע מה עושים לי. אני שואל את עצמי אם אני רוצה, אבל בסוף הלכתה לכולו לא מרופא עלי שום דבר. אני אתן לשאול את עצמי אם הטקסט הזה הוא טוב לי או לא טוב לי, אני מאמץ אותו שאני מסתכל בעולם או לא. ואז אני חושב, מבחינתי זה מוריד את רף האינספירציה. בגלל שזה לא, אני לא חייב להאמין לו. זה מה אני עושה עם זה. פעם היה פה איזה שבוש כלל פה לפי יום ימיים, והזמנו בבקעה של רבי נחמן, ואז הוא שאל בסוף, אני אמרתי זה נכון. וואו, שאלה כאילו נכון. אני אכפת אם זה נכון, אבל שאלה זה מעניין, שאלה אם זה עובד, שאלה אם אני כבר לעשות עם זה. נכון, לא נכון, ברור זה אין שום דבר לבחון את זה. אפשר לקרוא את זה על השולחן, שאי אפשר לבחון את זה.
מה, אני חושב את אותו שבוש,
לא, לא חושב, זה היה שאלה מאוד חזקה, אני משאיר, לא יודעת איך לענות את זה בכלל. בכל מקרה, מה אני מביח, מה אני מסתים? זה שאלה, לא הייתי לומד את השיעור בין גויים וגם לא מגנים. וגם לא רק לא הייתי לומד, אני חושב שאני לא רוצה לבנות היחס אליהם דרך הדיבורים האלה. זה דבר שהוא העסיק אותי הרבה, כי הצלחתי לעמוד על הצד בנושא הזה, ושאלתי עצמי גם כשאתה מנסה להציג את זה מול אנשים, איך אתה יכול לקחת טקסטים מזה, ברמה מסוימת יש להם משהו מזעזע, מה שהוא אומר, במקום שדילמתי בו, נראה לי הוא אומר, אם אני זוכר נכון, שכל הגויים לעתיד לבוא כולם יכחדו מהעולם, והגרים רק יישארו כספחת, אז לא תמיד הוא מדבר ככה. מה זה אומר? זה לא באמת אמירה שאני אומר אותה כאמירה שכך צריך להיות. זה אמירה, לפחות שאני מבין את זה, זה טקסט שהוא עובד ברמה הפנימית, זאת אומרת הוא מייצר שיח פנימי שבתוך הקהילה הוא מאוד משמעותי והוא גם ברמה מסוימת הוא מאוד מאפשר. וכן, בנוי על ההקדמה שאני מדבר בתוך הקהילה באופן מסוים כדי לגבש את הקהילה, כדי לייצר פה משהו. ההנחה היא שיש הפרדה בין פנים לחוץ. אם ההנחה שלי זה שאנשים אינדיבידואלים וכל הבחנה שאתה תייצר ביניהם זה עוול, אז באמת אין לי מה לעשות עם הטקסט הזה, ואני מרוויח בזה משהו, מוסיף משהו אחר. ובמצב אני חושב, מה שבדרך כלל אני מרגיש קורה זה שברגע שתבטא את הקולקטיב הזה, המולד, אז אתה מייצר גבולות במקום אחר. אתה מייצר קהילה שליברלית שהיא מדירה את הלא ליברלית. כמו שאתה יותר סבלני, אתה יוצר הגדרות גדירות במקום אחר ואתה מדיר מישהו אחר במקום. אז אם אני צריך להדיר מישהו, אז אני שואל מאיזה הדרה מתפקדת את זה הכי מועילה והכי מעניינת והכי פחות מזיקה, נניח. כי כמו נצא משהו נוצר לכל, מה עניין את הרבועים? לא בגלל שהוא מתנסה, אלא בגלל שזה פשוט הם לא מנסים אחרו. כל עוד אני חי על תוך קהילה מסוימת, זה עיקר השיח לי, זה הבעיה של הזהות הזאת, אז בקצת מפנתי מבנה זהות של הקהילה, זה בצורה שהיא מעניינת והיא פוריה, והיא מאפשרת. לא בונה עכשיו תפיסת עולם ביחד לגויים. לא צריך את האמירות מהכמירות על הגויים, אני מבטא את האמירות מוכיח אני, אלא גם מונח גוי, אין גויים בעולם. כל הנראה, יש צרפתים, יש אמריקאים, אין גויים. גויים זה תמיד מבט שלי על מישהו בחוץ. בתוך השיח הקהילתי אני חושב, יש פעם, נזקקתי גם את הציטוט של מישהו בהקשר הזה, נראה לי של רורקין, פילוסוף אמריקאי מהאזור הפוסט-מודרני, שהוא אומר שבתוך הקשר ליברלי אתה לא יכול לאסור עליי להגיד דברים שמעליבים אותך כחלק מהבניית הזהות שלי. כאילו זה, יש קונפליקטים, לפעמים הבניית זהות היא על חשבון מישהו אחר, אולי תמיד. כל עוד אני לא עושה לך שום דבר, אתה צריך לקבל את זה שאני אומר לך דברים רעים בתוך השיח הפנימי שלי, כי זה חלק מה, עכשיו אני לא אריך את זה בפנים, אבל זה חלק מכללי הלפק של יהודים, זה להתמודד את עצמם כעדיפים על גוי. אוקיי, אני יכול לוותר על זה, אני אפסיד משהו, ירוויח אולי משהו אחר. אני צריך לנסות לראות, מעבר לשאלה אם זה אמיתי או לא אמיתי, אני יכול כאילו לשים את זה בסוגריים, תגיד, זה מה שאנחנו אומרים בשיעורים על בקצת, לא שופט ככה את הגויים עצמם, אבל זה השיח הפנימי שלנו, זה יש גם מאמר יפה של בויארין על זה שהוא מדבר על שהיהודים סוג של הצדקה ממקום ליברלי דווקא של השיח ההתנסות היהודי כדרך של קהילת מיעוט לשמור על עצמה. אז אם יהודים, הוא מדבר, יהודים יורקים ועליהם לשבח כשהם רואים את המשפט על ה... זה, יורקים, עדיף שירקו מאשר שיהיה להם צבא והם יתחילו להתעלב בהם, אבל כל הדרך יהיה להם צבא והם לא מתעלמים בהם, אלא שירקו בחלק מהבניית הקהילה שלהם. זה תפשר להם את זה. אז זה עניין של מינונים. חלק מהעניין זה שהרצה לא חוגזותי, במובן הזה שהוא לא חושב שזה כדי איך לנהל את העולם, אלא כדי איך לעצב את הזכות שלי, בהנחה שאני לא מנהל את העולם.
לא, אני חושב שכאילו, מה ש... אם אני אמשיך כאילו את מה שהוא אומר, ואני לא יודע אם אני אקח את זה לכיוון של קונספירציה, אבל כאילו, זה יכול, אני חושב שדווקא בעידן הספרד המשיחי של היום, כאילו, יקחו את זה למקום של עליונות.
כן.
כאילו, מי זה צריך להיזהר, כאילו, וזה משהו ש... כאילו, נכון, אני אקרחים את זה, כל קבוצה חייבת להתבדל, גם אמריקאים התבדלו וגם אנשים הכי כאילו, מציגים את עצמם הכי פלורליסטים יתבדלו בזה שהם פלורליסטים, כאילו בסופו של דבר אתה תמיד תתוודא ואתה תמיד תייצר לעצמך כאילו שיח ימימי ואתה תמיד תייצר לעצמך זיקה לקבוצה, אבל בסופו של דבר צריך להבין שלדעת כאילו איפה המקום הזה כאילו גובל בעליונות כאילו וגם בעליונות גזעית ובאמת
אז השאלה באמת איפה הגבול הזה עובר, זה כאילו אני חושב שחלק מהעניין פה זה שלא יצטרך את הגבול ברמה המושגית, כאילו יש דברים שאסור להגיד אלא אני שאלה מה, איפה אני אומר דברים ומה אני עושה עם זה. כאילו המאמר הזה של בויאן שהזכרתי, מה שהוא טוען זה שללכת עם הקבוצה שלך זה צריך להיות מותר כל עוד אתה לא אוכל בכוח. זאת אומרת, בשביל זה אתה צריך להיות בגלות. בשביל זה אני חושב שאתה נוצר ושם ישראל צריך להיות בגלות. בגלל שברגע שעם ישראל הוא מנהל את העניינים, אז הוא לא יכול להיות יהודה שמדינה שהוא תהיה יהודית במובן הזה. כי זה ישר הוא ישר על חשבון המיעוטים. אלא בעצם כאילו מובן מסוים אשר הרעיונות של הרצבק הם גם כאלה, לא בכך שהם מוגדים למדינה, אבל הם לא נועדו לנהל את האחרים. אני חושב, פחות, לא, או נגיד בניגריה, הם לא עובדים טוב. כשהם נוצאים לנהל את האחרים, אני חושב שזה בוודאי לא הקשר שבו הם נהנו. הם נאמרו ממקום שבו יהודים מסתכל על העולם, כיהודי, וזה אני חושב אפשר בפגיטימציה. ואז כאילו כיהודי כל האחרים הם גויים. זהו, לא תחשב. לא, אני אומר, אני אגיד, אני לא יודע, אני חושב, זה לא בגלל התוכן של האמירות, אלא בגלל השאלה מה אתה עושה איתם. אם אתה מנסה לסדר את זה שכל האמירות בעולם רק יסתדרו אחד עם השני, אז באמת זה לא קשור לכוח, זה קשור כאילו לזה שיש דברים שאסור להגיד, אז כבר אתה מאוד מאוד משטיח את השיח. ואולי אתה מייצר קצת אמירות, אבל אתה מפסיד הרבה דברים שהשיח הזה מאפשר אותם. זה למשל דורש ממך לתפוס את עצמך כאפשרות אחת ועד אפשרות אחרות, ולהגדיר מהי בדיוק האפשרות שלך. מה זה בסדר? בגלל שהוא מדבר רק בתוך היהודים, אז הוא מאפשר להם לעשות מה בראש להם.
חד משמעית, אני אומר כאילו שהיהודים, דווקא בגלל שאנחנו מעצרים שיח כאילו זה, אז כאילו, אני חושב שדווקא היום יש לנו את השאלה של מה אנחנו עושים כאשר אנחנו נמצאים בכוח, כי אנחנו כרגע נמצאים בכוח.
לכן אני אומר, בסוף יכול להיות שהטקסטים האלה בשלב שאנחנו נמצאים.
אני חושב שבאיזשהו מובן, אני חושב שבשמו יהודים רק להיות כאילו, להיות כאילו.
אני לא כאילו הייתי הופך את הגלות לאידיאל במובן המעשה.
לא אידיאל.
אבל זה כן דורש איזשהו מובן של הפרדת דת ומדינה במובן של המדינה מתנהלת לפי עקרונות אחרים מאשר הבניית הזהות היהודית מתנהלת. ובמקומות שבהם זה מתערבב, זה באמת מייצר כל מיני בעיות. שוב, אני חושב גם בעיות שלא חושב שאפשר להשאיר את הרפסטלב בהן, בגלל שהוא באמת לא היה בתוך האזור חיוג הזה בכלל. ואני חושב שבשום שלום הוא חושב שצריך לנהל את זה. כאילו גם בסוף יש פה מין פנטזיות כאלה זה שהגויים יעלמו יום אחד. זה בסדר, כאילו זה לא התוכנית האופרטיבית. זה אמור לתוכנית, אני חושב שבשום שלום לא חושב שיהיה תוכנית האופרטיבית. זה כאילו, זה בעצם אמירה שאומרת, אני מעניין אותי החברה שלי. גם זה אפשר לבקר, כן? זה לא בכך, אבל זה מינונים. אבל רגע, איך אנחנו עומדים בזמנים? בואו נלמד, יש פה דברים נפלאים ואנחנו, זה חשוב מה שעשינו עכשיו, זה בעצם סוג של סיכום על כל הנושא. אבל מן הסתם נחזור לזה. בעצם מה שאני רוצה לראות מכאן והלאה, עד עכשיו ראינו איך הגרים הם בעיה ואיך הם מאיימים באיזשהו מקום על הכיוון של המצב הזה. עכשיו אני רוצה לראות איך הגרים הם סיכוי בקצרה במאמר קדושת השבת, זה חלק קצת בריחות. כך ביותר של עולם ברשע חשוך והדר נהור, על ידי זה מרגיש אחר כך יתרון האור. כן, אם קודם הזכרנו במקום שתגיד, עכשיו נמצא פה חלק לך האדם הראשון לאותם קודמות האור ולאחר החטא של רעש היה רום, וזהו מקום שבעלי תשובה עומדים. כן, בעצם היתרון של האור שבא מתוך החושך, רעיונות רמצה בקלפים, כי הם, אז בעלי תשובה, מרגישים האור הבא מן החושך על ידי ההבנות הנפחים ובקויות שהוא הרגש חזק יותר. על כן המורה שהתראה בטוב מאוד ויצר הרע, צדיק נקרא טוב סתם, שאומרו בצדיק איתו, ועל תשובה זה חיית טוב מאוד. עד כאן דברים אנושים יחסית מוכרים. וזהו הקודנות האור שהוא הרגשת האור כתוב שחזר להיות טוב מאוד מצד התגברות לטוב על הרע, שהרגיש בו רבי מאיר, כי הוא זה שאמר קודנות האור באלף, שהיה מזר עד עשיו מנירון קיצר, וגבר על שורש הרע שבו מאבותיו. דעשיו הוא שורש הרע שביסודה הטוב הרע ויעקב שורש הטוב. והגרים באים להידלק בישראל הם המהפכים שורש הרע לטוב. ועל זה היה הגלות שהתווספו גרים לקלוט כל האינסטרוקציות הקדושות ולהפך הכל לטוב מאוד. פה זה ממש אותו ביטוי, נכון? מה זה אומר השלב של הגלות? האם זה שלב שאנחנו רק מתעסקים בשטויות ולכן גם גמרים נדבקים לנו, אבל בעצם אנחנו קודרים לביתנו בטוב, או שאל תבר, כל השעות בעולם זה להפוך רע לטוב, שזה אנחנו הולכים לגלות, ואל תבר בעגירים, בעלי תשובה, עושים את זה יותר טוב מאיתנו. כל פתאום כל הירדה הפוכה לחלוטין. בסוף זה הכל רעיונות לרפטלות. והשאלה על מה הם יושבים, בדרך כלל מה שהוא יגיד, מרוב המקורות, זה שמי שיכול להפוך רע לטוב, הוא רק יודעים. בגלל שהוא חלק מהסיפור, אז עכשיו, כן, גם כשהם יוצאים החוצה, אתם עושים משהו מעניין גם בחוצה. היינו את הדימויים האלה של תורות בישראל קדושים. פה הוא מוכן להגיד את זה לגבים. בעצם עושים משהו שאנחנו היינו אמורים לעשות, אבל הם עושים את זה יותר טוב מאיתנו, כי אנחנו באיזשהו מקום נשארים את הדקים. אז כאילו פתאום אפשר לראות איך דרך המוסדים של רבטל, אתה אפשר גם לחשוב על הגבים אחרת. אז עד רבה, נכון? שוב, לא בגלל שהם צדיקים והם משתדלים, זהו לא ערך אף פעם. אלא בגלל שבסוף הם לא צדיקים, הם בעלי תשובה, הם תמיד זוכבים גם איזשהו משהו מהחוץ. הם מכניסים אותו פנימה, ודווקא זה נהיה מעניין, כי הוא אף פעם לא יהיה יהודי כמוני, אבל הוא דווקא יהיה יהודי באופן אחר, אז הנה, תירופים חדשים, משהו יצירתי. אבל בסדר, אני רוצה שנראה למקור האחרון, כי הוא בעצם מסוגר את העניין מכל מיני כיוונים, והוא יפה בפני עצמו, בתקנת השווים. גם פה אנחנו רואים בעלי תשובה. שלמות מדרגת בעל תשובה הוא, היא, כאשר חטאם בשנים הללו של סדורות לא עובדי שיש עם עבר ראשית, והכל זכויות הוא שם להיות צדיק גמור. ועיקר ברור זה לעין כל יהיה לעתיד. ועד יקרה בשם יתברך את יוסף ביהודה אחד לאחד, כן, כי יוסף הוא צדיק ויהודה הוא בעל תשובה. איך הבעל תשובה, הצדיק יהיה מוכן לקבל את הצדיקים, לנהל צורך העניין החלדים, איך הם יקבלו את הבעלי תשובה, צריך שיהיה להתגלות. איך שבסוף הבעל תשובה הכל אצלו זכויות, אבל בעולם הזה ראינו פעם את הפסקה הזאת, שבעולם הזה אנשים לא מחזיקים בעלי תשובה בצדקת הצדיק. מה שאין כן בעולם הזה, עדיין האמיתות בהיעלם הם הפכים. כי התחלת התפשטות יהודה בתאצאיו, שבזה הוא התפשטו את כוחות אבות הנעלמים לפועל, כאן התאצאים מוצאים לפועל את הנעלם, היה באר ועונן, שאין פגמו הברית במעשה דדור המבול. ומזרע שמעון היה כ"ד אלה שנפלו בשיטים, וגם נשיא שבטו, והוא פגם לביאת הרמית. פה זה מהפה, כי שני הדברים האלה כבר בעצם ראינו אותם בחורף, דיברנו על פגם הברית, שבוע שעבר דיברנו על ביאת הרמית. הרבה פעמים מדבר עליהם במקביל, ופה הוא שם אותם אחד אל השני. בעצם שני פריצות גבול, אם דיברנו על זה שהגוף הוא משקף את הגבול הקולקטיבי, אז פה הפריצות גבול בשתי הרמות, גם הברית וביאת הרמית. עכשיו הוא גם עושה אנלוגיה בהקשר אחר. שני אלה לא נתפרש אזהרת איסורן בפירוש בתורה. רק עונשן לבד. זאת אומרת, לא כתוב בתורה בשום שלב שאסור ליהודי להיות עם גוי. לא כתוב. אבל כתוב שבשיטים הם חטפו על זה. אותו כנ"ל, אין ועונן, לא כתוב שזה אסור, אבל כתוב שהוא חטף לזה. וזה ההבחנה שהוא מעלה אותה בכל מיני הקשרים, זאת אומרת יש דברים שהם לא ברובד של איסור או ברובד של ציווי, אלא הם כאילו מובנים למציאות. העונש כאילו נוצר מעצמו כתגובת, והרי בכל מקום לא אנש, אלא אם כן נזהיר, כן, איך אתה יכול להעניש אם אתה לא מזהיר? על כן התעלמה ממנו הלכה ממשה רבנו, עד שאמר לו תנחף, כך לימדתנו בקנאים פוגעים. ובאמת אין בו עונש מפורש. ומצד האמיתות, אין שייכות לזרע בישראל עם בת נחר כלל, ואי אפשר שיחשוק בה והיא בו. אלא אם כן יש לו שייכות מה לה. בשנייה אני אסתכל רגע על הדוגמאות שהוא מביא, אבל איך שהוא תופס את האיסור זה חלק מהעניין. זאת אומרת, אם הייתי אומר, הוא כותב בתורה, מי שמקום אחר אומר את זה ממש מפורש. אם הייתי כותב בתורה שאסור ליהודי להתחתן עם גויה, מה אני מבין לזה? שיהודים וגויים וגויים הם כולם לאדם, גויים יכולים להתחתן אחד מהשני, אבל זה אסור. כאילו יש איזה מישור של העולם, ועליו יש את המישור של האיסורים. המישור של העולם כל בני אדם בני אדם, כולם יכולים להתחתן ולהוליד ילדים אחד עם השני. אבל אמרתי לך לא, אל תעשה זה. אני חושב את זה עושה לייצר, או משהו משהו אומר, שהתורה מייצר בזה שהיא לא אומרת שזה אסור, שזה בעצם בלתי אפשרי. ורק נדמה לך שזה אפשרי. אם הייתי אומר לך שזה אסור, היית חושב שזה אפשרי. זה שוטרות על חטא אדם אחד, אדם הראשון, שברגע שהולד בו אמר לו לא לאכול, כבר מצא האופציה לחטוא. לפני זה לא הייתה אופציה לחטוא, כאילו היה איסור. אז כבר פאולוס חשב את זה. אז כאילו נוצרת לי אפשרות ברגע שאני אומר לך שאסור. אז אם אני לא אומר לך שאסור, אני בעצם כאילו מניח את זה כגבול שהוא מוחלט, הוא לא בגבול של האיסור, הוא גבול בעולם. ואז אם נדמה לך שזה קורה, כנראה שיש פה משהו אחר. אתה להבין את זה באיזשהו אופן, או שזה רק נדמה לך מהשטח, או שזה בעצם לא גוי גמור, יש פה איזה ניצוצות, משהו עוד שנייה יעשה. אבל בעצם מה שאני חושב הוא אומר, שהגבול הזה הוא גבול מוחלט, הוא לא גבול של איסור, אלא הוא גבול שהוא מובנה, גבול בין יהודי לגוי. כאילו כמו שאתה אומר שמינים שונים לא יכולים ליצור כלאיים, בגלל שזה פשוט לא מתחבר, לא חבר כלום. אז אתה מנסה לבנות את הגבול הזה, שוב יש פה קונספירציה, במובן שברור שזה לא נראה ככה. זה הרבה יותר פשוט להגיד שזה איסור. אבל זה תורה במובן הזה, אתה יודע, כי מבנה זה לא כאיסור, אתה יכול להגיד שמבנה זה לא כאיסור כי זה לא אסור בכלל, אפשר להבין את זה גם כך, אפשר ברור שזה כן, אבל שזה משהו לא כתוב כאיסור, הוא בעצם סוג של מטה איסור, בעצם מתרחש באיזה רמת על או רמת עומק. זאת אומרת, אין שייכות לזה בישראל עם בת נחר כלל. בעצם מה זה אומר? כי הבעיה זה שיבלד מזה ילד, נכון? מה זה אומר שיבלד ילד? זה מה שיכול להיות בין כלעיים של יהודי וגוי, במובן שהוא עכשיו יסור, הולך תחליט מהו. אז ההלכה חותכת, נכון? אני אומר לך יהודי גוי או לא. אבל אם אני תפס יהודים ואומרים כשני דברים נפרדים, אז מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות זוגות מעורבים? למה אנשים דלקים לזה? זה כמו הצפחת, כי זה מערב ובגבול. כאילו אם יש לי איזה דימון של מה זה יהודי, יש לי דימון של מה זה גוי, ואז פתאום זה יהודי מעורב, כמו שגם אפילו בצורה יותר עדינה בזוגות מעורבים של דתי וחילוני. אבל תמיד כאילו יש את הצורך להבין רגע, אבל בפועל, את ההלכות האלה הם שמורים או לא שומעים, כאילו צריך להכריע אותם איכשהו לכאן ולכאן, ואת הילד עדיין יזכו אותו. כאילו זויות מעורבות יש בהם משהו מערער, כל מיני הקשרים, ודאי בהקשר המגדרי. זה צריך איכשהו לחתוך, אז איך אתה נקבע?
אותי
אתה מאמין כאילו איך זה מערך את החילונים? את החילונים? החילונים זה קל, כי אתה יכול להגיד אני לא דתי אבל אני עושה פשרות אז אני לא עושה שבת. בסדר, לא נורא. אז אם אני חושב זה יותר מעיין מובן הזה, כי אתה תופס את זה לא רק עניין של פשרות, אלא כאילו להיות שם, זה כל מיני לבדים.
לעשות פשרות על אורך החיים שלי, גם כאילו בתור חילוני.
זה גם יש לי יותר בעיה לעשות פשרות בתור דתי, נכון, אבל זה חלק מהעניין, זה גורם לך לתפס את הכל כשאלה של מעשים, לא כשאלה של זהות. אז השאלה, אז איפה תשלח את הילד לך? אם אני אגיד, אבל יש קור וקודם וקודם, צריך להחליט לאיפה לדחוף אותו. אני? למה?
כאילו, גם בחילונים, כאילו, יש פה שבירה של הזהות החילונית שלו.
לא, השאלה איפה מתרחש הגבול, הזהות החילונית היא במובן הזה הרבה יותר רחבה. לכן אתה יכול להגיד, אתה יכול להיות חילוני שמאמין באלוהים, אתה יכול להיות חילוני שלא נכון בשבת, אתה יכול להיות לעשות המון דברים. הזהות הדתית, כאילו יש לי איזה מין מכלול כזה, שאתה רגע שוויתרת על משהו, זה כל מתפרק. או תלוי איך הגדרת את הביטור הזה, אבל זה לא יותר מסובך.
אם אתה מבטא, מה זה יהיו חילוני? זה בדיוק הבעיה שלי להשאר את זה. אם חילוני, חילוני זה סוף לא דתי. זאת אומרת, אתה מבטא, אם אתה חושב שלא משהו.
כן, שזה היום יש לך חילוני חילונית, אבל זה לא חילונית, כי זה זהות מאוימת, אז חילוני תמיד היה עצר, כי זה לא היה צריך להגיד את עצמו. אבל אנחנו שנייה, אנחנו גולשים. מה שרציתי להגיד מהדוגמה הזאת, זה שמה שהצלב משקף פה לגבי יהודים וגויים, זה המקום הזה של החרדה מערבוב גבולות. מזה שאם זה אפשרי, אז בעצם הזמן זה אומר עליי, בסדר, אז אני התחתנתי עם יהודייה, אז אני לא מדבר ילד יהודי טוב, אבל בעצם היה אפשר גם לייצר כל מיני דברים אחרים. אני חושב שברמה המגדרית זה עדיין הכי מוכש לחרדה הזאת, כאילו זה להיות מורבות מהשאלה האחרית זה עובד, אז זה נסוג לרמה הביולוגית, אתה אומר, אוקיי, אבל בסוף אין זכר ואני קורא, בסוף רק אם יכולים להיות ילד, יש משהו שמחזיק את הסדר בעולם. ומהמקום הזה אני שואל את הלכומן, בעצם זה בלתי אפשרי. שיהודים וגויים ילידו ילד, כי אין דבר כזה, כאילו רק יהודים הולדים יהודים וגויים ילדים גויים. אז זה לא באמת יכול לקרות, עכשיו הוא הולך רמה קודם, קצת ראינו את זה, אני לא יודע אם מישהו כמה ים בחוב אף מתישהו בחבורה של זוהר, הוא עברתי יחידה על יהודים וגויים ולמצד אחר, אז ראינו כמה פסקאות שהם גם כאילו סביב הציר הזה, שלקחת את כל המקרים שבהם זה כן קורה ולהגיד למה זה לא כמו שזה נראה. הוא עושה את זה כאן בשני מקרים שמעניינים, כי בעצם מה שהוא רוצה לטעון זה שלא רק שלא יכול להיות זיווג, גם לא יכול להיות חשק בכלל. כי חשק זה גם מעניין, הוא אומר, תשוקה זה לא דבר ספונטני, זה לא מתרחש באיזה רמה ביולוגית שהיא בפני הבחנות אתניות. תשוקה זה עניין של זהות, אדם חושק למה ששייך לו. אוקיי? ולכן לא באמת יכול לקרות שיהודי יחשוב גוי ולהפך. אי אפשר שיחשוב בה והיא בו. אלא אם כן, יש לו שייכות מה לה. זאת אומרת, תשוקה זה ביטוי של שייכות. זה רק מעניין, גם כל מה, אם אתה חושק בשונה או חושק בדומה, זה טיפוסים שונים של אנשים. אז עכשיו תראו איך הוא מתחיל לדרוש לנו סיפורי תשוקה. כמו שאמרו באשת פוטיפרה, וראתה בהסתגנינות שהיא עתידה להעמיד ממנו בן. כן, ככה, למה היא מתלהבת על יוסף? סתם ככה כי הוא היה יפה תואר, זה לא עובד ככה. כן, הוא לא מוכן לתפוס שהתשוקה תהיה משהו חיצוני. כי אתה תגיד, אני צריך להגיד לך שזה אסור, לא תלך אחרי התשוקות שלך ותפרוש פה גבול חשוב. לא, הגבול זה כל כך חשוב שגם התשוקה כפופה אליו. לכן אם יש לי מקרה כזה שאשת פוטיפרה נדלקת על יוסף, כנראה שיש משהו ביניהם, ולא סתם. מה קורה בעצם? לכאורה סימן גבול מאוד נחרץ, נכון? אמרו, יודעים בגבולים זה שתי מלכות נפרדות, אבל כל הזמן הם מתערבבים. עכשיו מה שמעניין זה גם מה שניסיתי להראות על זה שיעור של זוהר, שדווקא בגלל שהוא סימן גבול נחרץ, אז כל מה שמתרחש בגבול הזה נהיה פתאום מאוד טעון. כי אם הייתי אומר...
הבת של...
חותנה איתו, נכון?
לא, אבל היא התגיירה.
אז שוב, זה מה חוזר, הם מתרשים, יגידו לך שכן, אבל... או שיגידו שזה לא זוכר, אבל יש איזה מדרש על זה. אבל בסדר, אבל...
לא, האם זה היה נצרח? כאילו, אם לא כל העניין היה זה איזושהי אשת איש, כאילו? הקשר שהגיעו.
אולי שהפירוש, אתה יכול להגיד את הבעיה זה שתי איש ברמה הזאת, זה פותר את הדעה לכיוון אחר. ברור שאני רוצה לו את הבעיה שלו, אני אמצא זורובית שלפני כן. אז זה יגיד לך נגיד שהיא התגיירה, לא קיין. אבל בסוף מה שמעניין את רבצה לו, זה לא המקומות שבהם זה מסתדר, אני אומר, זה לא מסתדר.
זה מה שהפסקה שהבאתי בזמנה, אולי נראה אותה שוב. זה שהוא מתחיל בזה שאין משיכה בימים לגויים, ואז כל הפסקה זה לבוא מלא מלא דוגמאות מכל התנ"ך וחז"ל שבהם יש. זאת אומרת, לא מעניין אותם שזה מסתדר, מעניין אותם זה לא מסתדר. מה שקורה זה ברגע שאתה מסרטט גבול כל כך נחרץ, המקומות בהם זה לא מסתדר, נהיים מאוד טעונים. אם הייתי אומר, יהודים וגויים הם בני אדם, אני נמשך אחד לשני כי הם בני אדם, רק מה עשו? אז בסדר, אני חושב שזה קורה, חבל מאוד, אולי אנחנו נשכח להם מכתבים מלהב"ד, להגיד להם שלא כדאי. אבל זה מובן, כאילו. הוא כאילו בונה את הגבול כמשהו כל כך נחרץ, שכל מקום שבו זה קורה דווקא גורם לי לחשוב שכן יש זיקה ביניהם. נכון, כאילו זה נהיה אישו, מה פתאום הם מתלהבת מייסד? כנראה שיש משהו ביניהם. דווקא בגלל שאמרתי שלא יכול להיות, אז איכשהו זה רודל אחר, חייב לקרות פה משהו משמעותי. זה לא שסתם פשוט גבר ואישה ונמשכים. אז עכשיו פתאום כל, משניה, כל מקום שיש קשר בין יהודי לגויר, להפך, נהיה מקום שצריך לשאול את עצמי, אז מה המשמעות של הדבר הזה? איך זה שזה קורה? ויש לזה משמעות, כן, אז היא יודעת להתגנות שדלה למין מרבן והחיבור היה על ידי ביתה. וכן, יש יותר מסורת את זה רבי עקיבא, זה ממש סיפור נחמד. תראו בלמטה, למטה מעבודה זרה, רבי עקיבא ראה יש יותר מסורת את זה רשע, רק, כלומר ירק, שחק ובחן, כאילו זה כמו אדם? נחמד, סיפור חזר לי מיניאטור. רק, למה הוא ירק? שהייתה באה מטיבה צרוכה. שחק דעתידה דמיגייר ונסיב לה, כן, הוא כבר ראה שהולך להתפתנת או אחרי שהתגייר. ובחה די שוף רבה לי אפה, אבל הוא כבר רואה את כל החיים שלה. הוא רואה אישה יפה, מצד אחד הוא קודם כל אומר, לוקח מרחק, הוא אומר זה טיפה פרוחה, כן, זה עבודה חסידית ידועה שאתה רואה אישה יפה, אבל זה מזכיר לעצמו חשים טיפה פרוחה. אחרי זה הוא צופה שהיא יודע שהיא התחתן איתו, אחרי שהיא התגייר, אפילו שכרגע היא גויה, והוא בוכה שבסוף היא תמות. כל סיפור החיים שלה בשלוש אקטים, סיפור נפלא. עכשיו, גויה, אשת הנוטובוס הרשע, מה זה הסיפור הזה? מה מטריד את רב צדוק? לולי זה לא שייך באנשים כאלה, באנשים כאלו, וכן בדור דעה כדור המדבר, כן, הסיפור של פנחס, של זמרי. זה עולם הרע שונא את הטוב, ואין ארור מדבק, עוד שנייה ירחיב על הסיפור הזה, דיין ארור מדבק וברוך. ושמעתי מדיוק לשון זה, לא אמר בהפך, אין ברור מדבק וארור. ברוך מדבק, ורוצה לומר, גם הארור אני רוצה, זה לא שהרעים רוצים לדבק לטובים, אלא בעצם כל אחד יודע את מקומו. וכן אדם מעריד בשכם וחשקה נפשו, היה לו שייכות, מתגלגל בזמרי. כן, כל הסיפורים מעריד הוא באמת אחד מהמקורות לדיונים האלה, שכל דבר שקורה יש עדיין סיפורים שמסבירים אותו. תמיד זה כן שכם, אז אחרי זה מגלגל בגוזבי בצור, וכו'.
מעניין כי זה להפוך את המשחק, כאילו.
למה להפוך?
לא, מה שאמרת, כאילו, שהוא בא ואומר, כאילו, זה כל כך לא ברור, כאילו, זה... אין שום היגיון בזה שיהודי וגוי, זה כאילו להפוך את
הרציונליזציה,
כאילו,
לעשות לזה. אתה יכול להבין את זה בכל מיני דרגות, אתה יכול להגיד מה הארי עושה, הוא עושה סדר, הוא בעצם אומר לך, נדמה לך שאתה פריפת גבול, לא הייתה. כמו שאתה אומר לגבי הגויים, הגרים, אתה יכול להגיד, לפני השטח אני אומר לך, כל הגרים הם בעצם משלנו, רק נדמה לך שהם לא, כאילו עשיתי סדר. מצד שני, בגלל שאמרתי את זה, אני עכשיו מכניס לפה גויים לבית מדרש, שאומר, הנה בואו תלמדו איתם, כי אתם בעצם משלנו, אז בסוף מה קורה? הבהרתי את הגבולות או חידדתי אותם? ובסוף זה גורם לי להפנים פה גויים גמורים, בגלל שאני אומר, אבל הם בעצם כן משלנו. כמו שתגיד, כל הניגונים במחצידים עשו, לקחו ניגוני עיקרים, ואמרו, זה הכל ניגונים שטעו ונפלו לבין הקליפות. נכון, כל התורה הזו של המצוות הזאת, מה היא בסוף עושה? כאילו מצד אחד היא שמרנית, כי היא אומרת, אני לא מקבל שום דבר זר, אז שני, גורם לי להכניס כל מה שאני עושה, כאילו אני מבין שאני... אם הוא מוצא חן בעיניי, אז כנראה שהוא לא זר. אז מה הצדוק אומר? למה היא מוצאת חן בעיניי? כי יש אצלם מצוות. לא סתם. תראו עכשיו בוא נראה איך הוא נכנס לבחד יותר בפירות. אנחנו קצת במרוצה כי זמן לנו קצר, אבל נראה. אלא שמכל מקום, כל זמן שלא נתגיירו, אין להם שום שייכות. רק אחר כך, גר שנתגייר כקטן שנולד. זאת אומרת, זמרי עשה טעות, כי הוא לא חיכה לגיור. רבי עקיבא כן חיכה. ועל כן, רבי עקיבא רקק. אף לשחק וידע לשי חלום, ועל כן התגורר בו בה החשק. מכל מקום, בו לא פעלה כלום להעלות אף הרהור כלשהו בלב. ושיצטרך לאיזה כפיית יתר כלל. כיוון לדגיותה, אין לה שום שייכות עמו. כן, הוא לא הרגיש שום דבר. היא כן נדלקה עליו, והוא ידע שזה בגלל שהיא עתידה להתחתן איתו. אבל הוא לא התעורר בכלום, כי היא עדיין גויה וזה לא שייך עדיין. ודי היה לו ברקיקה לבד. כן, הוא כן עשה איזה אקט של להתרחק. למה? שהוא צריך לה להיותו בן גרים. זה כבר עושה לו כאילו מדקדק בקטנות. זאת אומרת, למה בכל זאת הוא היה צריך כאילו לקחת מן המרחץ? כי כן הרגיש משהו, כי הוא היה בן גרים. כן, הוא לא... אם הוא היה יהודי טוב, בכלל לא מסתכל עליה. היא מסתכלת עליו כי היא עדידה להתחתן, אבל יש משהו אצלה שמאוד צריך להיכנס לעם ישראל, אבל הוא כאילו יהודי טוב, הוא בשלו.
זה נורא חזק, אקסימום, כאילו להביא על זה שהוא עבול, זה אקסימום, מזכיר אותי, מזכיר אותי ממך.
מה, אז לא תראי. אני לא צריך להתגר עליי בכלל, כן? זאת אומרת, כאילו יהודי שלם, הוא לא צריך להגיד לו שאסור, כי זה בכלל לא עולה על דעתו. כאילו, מה פתאום? ורק יש, אבל יש, בסוף הצלו מי שמעין לו זה לא היהודים השלמים, אלא את היהודים שנמצאים על הגבול. גם רבי עקיבא, כמה שהוא בסדר, הוא איכשהו על הגבול. כיוון שהוא נמצא שם סמוך לגבול. בעצם מה שאני חושב שרואים פה עכשיו, בפסקה הזאת, איך מתנהגים ליד הגבול. כל הזמן הוא עוסק לו לבנות את הגבול, עכשיו הוא שואל מה קורה ליד הגבול. אז אומר רבי עקיבא, הוא יודע, לא קורה שום דבר מבחינתו, אבל הוא רואה שבצד השני קורים דברים, הוא יודע שזה לא סתם. ואותו תלמיד, זה הסיפור, מכירים את התלמיד עם הציצית, שהלך לזונה בכרחי הים, זה סיפור מכונן, לא? כן? לא מכירים? שהציצית הפכה לו על פניו?
מה?
מכירים? לא, סיפור נפלא, מנחות, בתוך הסוגיות של ציצית. יש סיפור על מעשה בחסיד אחד, ששמע שיש זונה בקרח הים שלוקחת ככה וככה בזה. סיפור נפלא, יש הרב שירה שיעור שלם על סיפור הזה. תפסו באתר הישיבה. והוא הולך, הרב הפתיחה של סיפור, די בזה, כן? הוא עושה בחסיד אחד ששמע שיש זונה בקרח הים שלוקחת ככה וככה, הלך וקבע תור, ככה מפחיד. וזה שהוא חסיד, הוא שמע שיש מישהי שהיא מאוד יוקחתית, אז הוא הולך אליה. ואז הוא הולך אליה, והוא אומר, חכה בתור, יש כמה פרטים יפים כאלה. כל מקרה, למה יצא, הם מגיעים שניהם למיטה, והוא הציציות הופכות על פניו, והוא יורד מהמיטה על הרצפה, הוא אומר לה, אני לא יכול, והיא מתלהבת, הוא נותן לה את השם שלו, והיא הולכת אחרי זה לבית מדרש שלו, ומתגיירת ומתחתנים. והוא מסתיים במשפט הנפלא, המצעים שהיא הציעה לו באיסור, הציעה לו אחר כך בהיתר. כאילו זה הסוף הטוב. כל מקרה, יש לך שגם באמת שיעור נפלא הזה.
מה זה?
זה דיסני, אבל מאוד פרברטי, שאני לא מבין. בכל מקרה, זה בהקשרות את הסיפור.
חשבתי יהודי.
מה זה הסיפור הזה? כן, לגמרי. הסיפור הזה, מחיית של הפצדו, הוא סיפור של תשוקה הדדית. זה לא, אתה לא יכול להאשים אותה, זה סיפור, כן, הוא זה שבא אליה. אז יש פה משהו מאוד יותר דינמי שקורה סביב הגבול. אותו תלמיד, שהוא צריך לציציותיו, שיתפחו וימנעוהו. שהוא התגלו ספוני תמוני די ישראל, זה אין להם חיבור עם בוי. כן, הציצית זה משהו פנימי בו שהתעורר, אז ברמה של הריאליות של הסיפור, הוא בלי בגדים, ובכל זאת הציציות הופכות עליו, זה מעניין. בכל מקרה, יש איזה משהו פנימי שמונע אותו בסוף, אבל הוא כן הגיע לשם. לפי שכבר נשתקע קצת בחוץ איזה סובבים לאסר, זה גם ביטוי שהוא אוהב בגמרא, אני מלא, שהפרד זה עם ישראל והחוצים שסובבים אותו, אז כאילו יש את הרובד החיצוני, אתה יכול להשתקע בו, אתה יכול להשתקע בתודעה חיצונית, ואז אתה יכול גם להימשך לגוי. אבל באיזשהו שלב, והיא גם היא נשתקעה בזנות, ולא היה אפשר שתתגייר רק על ידי סיבה זו שתוציא המצאות באיסור, עד שהתעורר בו שורש הנעלם ביהדות הגמור, ובזה משך גם ניצוץ הטוב דגנוז בגבה, שהתעורר בקרבה הרצון להתגייר, וזכה שתוציא המצאות ביתר. זאת אומרת, מה בעצם קורה בסיפור הזה? אומר, היהודי הזה הוא נע לכיוון הגבול, כי הוא עכשיו לא מחובר לשורש היהדות שלו, אלא הוא קצת מסתובב ברובד החיצוני של התודעה שלו, ולכן הוא נדלק על איזה גואל. הוא מתקרב עד הגבול, ואז הוא מתעורר ברגע כל, ואומר, רגע, מה זאת אומרת? אני לא שייך לפה בכלל. תראו את השירוש של אבסגל, מאוד יפה, הוא מנתח את הדמות שלו. ומה שקורה זה שהוא יתקרב עד הגבול ונסוג, והיא, שיש בה משהו, שהוא תמון עמוק בפנים, היא גם כאן שקועה בכל מיני דברים נוראים והיומים, דווקא במקום הזה שפתאום כאילו רואה את התנועה שלו, והיא עושה תנועה הפוכה. ואת הוא נסוג חזרה למקומו, והיא עושה את המעבר גול. כי משהו בא מתעורר דווקא בגלל זה.
זה כאילו, ממש התכתב עם כל ה... הלכתי להודו, הייתי במנזר, כאילו בא להתחייב, כן. באתי להתחייב, ואמרתי שמה ישראל, והכל זה.
זה הכיוון של היהודי, נכון? עכשיו כיף להגיד שהאש, המנהל האשרה, אמרו פתאום להגיד, וואו,
זה יהודים האלה, מה אנחנו עושים סיפורים כאלה.
הוא גם גייר מישהו.
לא גייר אנשים, אבל אתה יודע, זה, או, היהדות שלכם, זה.
אם הם מחזירים אותך הביתה, זה עניין אחד, אבל אם הם נדלקים ממך בגלל שאתה כזה מושרת. בכל מקרה, מה, שוב, יש לנו איזה דינמיקה של איך מתנהלים מול הגבול. בשום שלב, הוא אומר, אי אפשר, עוד בקטע הזה, או כנראה משהו אחר, הוא אומר, אי אפשר לעבור את הגבול. זאת אומרת, לא, אם, תראו את המשפט הבא, לא שייך בזה לאכול פגע, רק בזה ישראל שייך פגע. אבל אותה הפריט, שנייה, נגיד, זה רק דעתה לא הגיע הזמן, אבל גויה שנתגיירה היא בריאה חדשה ופנים חדשות, ואין זה אותה הפריט פגע כלל. ראינו זה שבוע שעבר, שהוא דיבר על שלמה המלך שהתחתן עם מלכת שבא. ואז הוא אומר, מה הבדל משמורה מלך לדוד עם בת שבע? לדוד עם בת שבע חזר אומרים שהוא אכלה פגע. זאת אומרת, הוא אכל את התאנה לפני שהיא הבשילה. הוא היה אמור להתחתן איתה, אבל הוא הייתה נשואה מישהו אחר. אתה צריך לחכות. לא יודע אם לחכות זה אומר בדיוק שהוא ימות, לחכות שהוא ימות, לא יודע בדיוק. אבל בכל מקרה, הבעיה הייתה שהוא כאילו הקדים את הזמן. זה הביטוי של אכלה פגע, יש לזה הרבה גלגולים אחרי זה. מה שהוא אומר פה לגבי מי שעתידה להתגייר, זה לא אכלה פגע. אם הוא היהודי הזה היה שוכב איתו, זה היה פריצת גבול. לא היית יכול להגיד גימר ואלה מן הניצוצות. בגלל שגויה, לא, הגיור הוא לא תהליך רצוף. שבו היא הייתה גויה ועכשיו היא התגיירה ו... אם הוא מתחתן עם גויה והיא אחרי זה בסוף תתגייר, זה בסוף לא מוכן לראות את זה, לפחות על פניו כרגע, הוא לא מוכן לראות את זה כאבונות שמולדים לתיקון. כן, זה לא משהו שאתה יכול להגיד, אוקיי, פרצת את הגבול, ובסוף חזרת עם מרכוש גדול. זה לא עובד ככה, כנתו זה לא אותו אדם, נכון? כי הגיור זה פנים חדשות. לכן, זאת שהוא פגש שם, זה מי שאחרי זה לחלוטין מזמש בסוף התחתנה איתו. אוקיי? על פניו, עכשיו, באיזשהו מקום ברור שזה אותה אחת, כי כל הקטע זה שהיה פה איזה ניצוץ והוא חזר. אבל אומר, אתה לא יכול להגיע לניצוץ הזה דרך הגוף. דרך היחידה להתנהל מול הגבול הזה, זה כאילו להתקרב ולסגת. יש פה הבחנה שהיא מאוד חזקה, וצד שאומר בסוף, מה שקובע זה הגוף. נכון, הגוף היהודי לא יכול לפעול בעולם דרך זה שהוא חורד מגבולותיו, הוא צריך להישאר בגבולות שלו. כל הדברים הנהדרים שנמצאים אצל הגויים צריכים איכשהו להגיע בלי שתפרוץ את הגבול הגופני. אז אתה תתקרב על הגבול ואתה תנסה לקבל את מה שאפשר, אבל אתה לא יכול לקחת את הגוף כמו שהוא. אתה צריך איכשהו לעשות את זה ברורים. הבירור יהיה או שהיא תתגייר, או מה שראים בשבוע שעבר, שהוא דיבר על שלמה המלך, שאמר שלמה המלך פרץ את הגבול בזה שהוא התחתן עם מלכת שפרה. והקדוש ברוך הוא רצה להחזיר את נבוכדנצר, ראינו אותם לתוך המטורפות שבוע שעבר. עכשיו הקדוש ברוך הוא רצה להכניס את נבוכדנצר, אבל החכמים לא נתנו לו. ובסוף מה שהגיע זה החוכמה שלו, דרך חניה משל ועזרה. זאת אומרת, את החוכמות של הגויים אתה יכול להחמיר, אבל את הגויים עצמם לא. הגוף נשאר בגבול. שדווקא בגלל שהגוף נשאר בגבול, אז אני נשאר לי מרחב מאוד גדול בכל תחום אחר. כי בסוף הגויה הזאת שהתגיירה, הגיור בסוף מחזר בסדר, יש פה משהו שהוא כאילו פורמלי, נכון? הגוף הוא אותו גוף הרי. המצעים שהייתה, מה הקוגלת הזה, זאת המצעים שהייתה, אבל אותם מצעים. ברור שיש רצף. והגיור כאילו מאפשר לי לא לפחות את הגבול ברמה, כאילו נגיד, זה החיצונית או השורשית, זה כאילו, נגיד זה גוף אחר. כן, זה אותו גוף, אבל זה גוף אחר לגמרי, אני לא פורס את הגבול. ודווקא בגלל שאני שומר על איזה גבול סתמי כזה, אז בכל רובד אחר, יהיה מותר לי לקחת ממנה את כל מה שאני יכול לקחת, כל עוד לא עשיתי את הגבול הזה.
אבל זה, אני כוח חזר, אתה לא משנה מה אתה מכניסים, אני חושב שכוח חזר. לא משנה מה יקרה ביום רביעי בבוקר עם נבות, שעדיין קורה
איזה זרות,
זה לא שלנו.
רוב הזרה, כן, הדביק לזה כמה שיותר מהמות של חזל, ועדיין זה יהיה...
זה עדיין לא שלנו, זה דווקא עבור, זה מה שלנו לחוות אותו בצורה חופשית.
כאילו, השאלה תהיה, אני חושב, איפה הגבול שצריך לשמור כדי שהדינמיקה הזאת תקרה. זאת אומרת, אני חושב, מה שמעניין אותה זה שזה, ברגע שאתה כן תאפשר תנועה חופשית, אז גם לא יקרה שום דבר. דווקא בגלל שהוא התקרב לגבול ועצר, אז קרה פה משהו. מעניין. זה לא יכול להיות איתה, ולחזור הביתה, ולא יכול להיות תשובה, בסדר, לא קרה שום דבר. אם אתה תופס את הכל כדי להתרחש ברמת המעשים, אתה אומר, אפשרי חיבור עם גויה, אבל אסור, אז בסדר, כאילו, דווקא בגלל שהגבול הוא גבול מוחלט, אז הדינמיקה נהיית מאוד עוצמתית. אבל כל זה, עכשיו עוד שנייה הוא קצת לסבך את זה. בשביל זה אנחנו עוסקים לסיים בפסקה הבאה, כי מחלו על המרוצה. על דבר הזה נתמת עינו של אותו רשע. זה הפרשת שבוע הבאה, קצת מקדימים. בלעם, שאמר הוא מספר את רוב הישראל. אז חזר אומרים שהוא, למה עמד הרוב הזה הרי זרע. הוא אומר, ראה שהקדוש ברוך הוא בוחן כל טיפה וטיפה, מה הולך להיוולד ממנו, ואומר, מה הקדוש ברוך הוא מתעסק עם דברים כאלה. והוא לא מבין שאצל ישראל כל הסיפור הזה הוא קדוש. וראה שכל תאוות שלהם גם כן בקדושה וחביב את הראשי מזרח. ונתן עצה להכשילם בבנות מדיין. ורק לבני ישראל, שהוא הביא מזרע קודש ודבוקים בקדושה וקרואים בני אל חי, כל מעשה מהם פעולת צדיק לחיים ודבוק בחיות חיי עולמים. אבל, כן, כל הסיפור הזה של דיווג בישראל הוא יכול להיות קדושה. אבל כשהדבק לבן אל נחר, שהיא מסיתרה דמותה, גרם מיתה להם ולכפתה עד אלף. כי ביות ולדה כמותה, הרי אין זה נקרא רוב הישראל כלל, שבא לגוף הגויה. שוב, ראינו פסקה ממש מקבילה, שבוע שעבר ממני. שבוע אמר שהמחשבה של בלעם הייתה, שאם הוא ישלח את בנות מואב, אז הם ייקחו איתם כאילו את הכוח של ישראל, וזה שיבלדו להם אחרי זה מין יהודים קטנים כאלה, עם יכולות יהודיות. הוא לא ידע שזה לא עובד, כי ברגע שנולד מגויה, זה כבר לא יהודי, שום דבר לא עובד. כאילו, הגבול לא באמת יכול להיפרץ. נראה לך שהוא יכול, אבל הוא לא. אין זה נקרא רוב הישראל כלל מה שבא לגוף הגוי, הוא ידע זה, זה אי אפשר שיתחברו, אלא אם כן יש איזה שייכות. וזה שאמר, לך היא עצרה של עצי העם הזה לעמך באחרית הימים, זה הנבואה האחרונה שלו, רזל תרשו, היא עצרה העצה דזנות. לכאורה, לפיום הכתוב אינו כן. זאת אומרת, חזל אומרים, העצה שהוא נתן לו זה לשלוח את בנות מואב, עוד שתי פרשות קדימה, ולכאורה זה בכלל מה שהוא אומר, הוא אומר, מה זה שלעתיד לבוא, אני מקפקסו את מואב, וכל כל פסוקים של הנבואה האחרונה. מה הקשר? אבל באמת, אשר יעשה, היה על ידי דוד ומשיח הבאים מזה רבות, שהיה על ידי התחברות עם בנות מואב. זאת אומרת, הסיפור של לשלוח את בנות מואב הוא כן קשור למה שישראל יעשה למואב באחרית הימים, כי זה יעשה דוד שהוא יהיה צאצא של רות, ורות היא קשורה לסיפור הזה. אוקיי, זה התחברות מחלון וחיליון, שנייה נדבר על הסכמה של סקן. התחברות מחלון וחיליון היה קודם שנתגיירו, ואחר כך הוא שנתגיירה רות. והם מתו באמת בלא בנים. אבל הם גרמו לאיבום וגאולת בועל והולדת זר הקודש אחר שנתגיירה. והם, כלומר בלק ובילם, ראו את זה מסגנין אותם, כמו שכתוב בספר שבאמת אלה, זה בלתן אבטי, ועל ידי זה תעז אמרי גם כן, כן, כולם ראו את החיפור של רות, וחשוב שהם הולכים לעשות את זה. גם בעניין שם על פי דרכו, ובלעם ידע שזה יהיה באחרית הימים, ועדיין זה יגיע איתו, ויעשו שיעשה עשה מה שיעשו לעמו באחרית הימים בהתחברות לגמותיו. ועתה שהוא פגע בלא גאות, ידבקו על ידי זה בסיטרא דמותא, ולא יגיע עת התיקון עדיין כבימי בועז. קצת במרוצה בשביל הפלגה, אני חושב שזה קשה לבלוע, אבל מה בעצם הוא עשה? הוא כאילו מחזק את מה שהוא אמר, שיש שלב שזה עצור, ואחרי הגיור זה מותר. נכון, כל מיני דונה פה איזה גבול שהגיור מדלק מעליו, וזה האופציה היחידה. מצד שני, מה הוא אומר? זה שהסיפור הזה הצליח עם רות, זה בגלל שקודם תפסו את הגבול. אז אם לא היה עדנות מואב, אז גם לא היה רות.
כי
זה כאילו איזה מין סיבוב כזה, שיש כמו שראינו שבוע שעבר לגבי נבוכדנצר, יש כאילו ניסוצות שנזרקים לבין הגויים, ואז זה איזשהו דרך ובסוף הם חוזרים. וכל הסיפור הזה של רות יכול היה לקרות רק בגלל שהם מחלון וחיליון, נכון? כאילו זה במיקרוקוס, מרח הפוסטר. ויש הסיפור של בנות מואב, שהוא סיפור של כישלון, נכון? זה כאילו התרגיל של בלעם עושה להם, שהוא יפתה אותם ואז הם ילכו לאיבוד שם בסיפור הזה מאותה. והנה זה מה שקרה למחלון וחיליון. לכאורה שחזור של אותו סיפור, הם יצאו לחוץ והלכו לאיבוד. מצד שני אומר, אם הם לא היו עושים את זה, גם לא היה את הסיפור של רות. והסיפור של רות זה כאילו מה שעתיד להיות באחרית הימים. זאת אומרת, מתי זה מצליח באיזשהו זמן שהוא לעתיד לבוא? לעתיד לבוא זה לכאורה זה כבר קרה, נכון? זה מין דגם כזה שהוא... מה זה לעתיד לבוא? זה כבר לעתיד לבוא של בלעם וברא אצל דוד. זאת אומרת, יש פה מין דגם כזה שבו, למרות שכל הזמן הוא אומר, הגבול הוא נחרץ ואין החלה פגע, וזה לא אפשר לתקן את זה אחרי זה, זה מבוי סתום. יהודי וגוי, זה מבוי סתום, לא קורה מזה כלום. בסוף הוא אומר, קצת כמו שראינו שבוע שעבר, שכן יש איזה נתפסות שבסוף חוזרים. וכן יכול להיות הדבר הזה כן מניע איזה תהליך דיאלקטי שבסוף כן חוזר חזרה ויוצא ממנו משהו חיובי. וכן יש שלב, הוא אומר, מחלון וחיליון הם מתים. זהו. יש כאילו שלב שזה לא עובד, יש איזה קיטוע כזה, נכון? זה כאילו נעלם. אבל ברמה של גילי פרוץ זה טווח די קצר, נכון? אם, כמו שאומר, בבקשה, אם מחלון וחיליון לא היו מתחתנים מאות, אז היא לא הייתה מגיעה. כל הסיפור הרי שזה עיבוק, נכון? הוא לא מתחתן עם עצמם כי מתחתן מעלם. זה לא סיפור של גיורת שבאה והביאה את הניסתות של גויים והתחתנו איתה, אלא היא בכי הרי לא הייתה מגיעה אם לא היו מתחתנים איתה. כל הסיפור שהוא מתחתן איתה זה בגלל שהוא קרוב משפחת המכון וחידן. זאת אומרת, ברמה של המבנה של הסיפור, ברור שהכישלון פה הוא כן הוביל בסוף, כן הזדמנות הפכו לזכויות. נכון, כי אחרת זה לא היה קורה. אז כן הסיפור, כאילו בלעם הוא מפיל אותם כי הוא עושה להם משהו מוקדם מדי, אבל בסוף כן נדמה שהמוקדם הזה זה הוביל לדבר האמיתי. הרי עתיד לבוא כאילו כן יושב על הכישלונות שלנו היום. מה יצא מכל זה? טוב, זה קצת בלגן ברמה הדרשנית. אני מדבר שנייה ברמת התוכן. לכאורה הוא כל הזמן אמר שהגוף הוא גבול. נכון? והוא בנה את זה שיש יהודים ויש גויים ולא קורה שום דבר ביניהם.
כל שם את הגבול הזה לאורך הגבול.
מה זה אחרי?
זה היה נכון מכיון, היו מגבורות, בסוף 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 זה מתנחרש.
כל, הוא כאילו אומר, אמנם אין דבר כזה החלה פגע, הגוי היה מחוץ לתחום, זה לא קורה מזה שום דבר, הילד הוא לא שלך וזהו. בסוף כן יש איזה אופציה לעתיד לבוי, תסתכלו על זה כאילו ככה, אבל כל הזמן הוא בונה
דיעבד
עם יהודים לבוי.
זה תמיד בדיעבד גם.
לעתיד לבוי זה אף פעם לא דיעבד, זה כאילו הדיעבד שהופך לזה תתחילה, נכון?
כן,
התורות המשיחיות האלה, נכון. זה דיעבד, אבל בעצם, כאילו בעצם מה הוא אומר? הוא אומר בעולם הזה אני חי ביהודים שנפרדים לגויים ואני בונה תורות שלמות, שגם אם אני מייצר דינמיקה, כן, ברמה התרבותית אני כן רוצה את המסעים האלה של האיסור, אבל אני לא מתקדם עליהם כל עוד, אני לא מערער את הגבול הזה. זה היחיד שמאפשר לי לחשוד במסעי הייצור האלה ולסוף לקבל אותם זה אם אני לא עובר את הגבול. כי אם היהודי הזה לא היה עושה את מה שהוא עשה, כן, המקום הזה עם הטיפית. אם הוא לא היה נסוג, הוא לא היה מתחתן איתם, נכון? גם ברמת הפשט. אם הוא היה זורם כמו שאנשים זורמים, הלך לגוי העמק מן חזר הביתה, זה היה קורה שום דבר, הוא לא היה מתחתן איתם. הוא לא היה קורה את התהליך של הגיור. הגיור יכול לקרות אותו בגלל שאתה שומר על הגבול. זה כאילו ההתנהלות של העולם הזה. יש יהודים ויש גויים. ועדיין גם רוצה גם שהוא כזה קשוח בסיפור הזה, בסוף העתיד לבוא הזה, זה שהגויים כן מהים אליהם. נכון, זה שאפילו האלה שהתחתנו עם הגויים בסוף יצא מזה משהו. זאת אומרת, יש איזושהי רמה, אני חושב שגם הוא נוצר, אחרי כל מה שאמרנו עליו, כן האופציה שלו זה איזשהו ביטוי של הגבול הזה גם ברמה המופנית, אחרי כל מיני לוקים וכו'. אבל בסוף הוא אומר, הסיפור הזה של רות, זה סיפור שבו גם הכישלונות האלה קורה מהם משהו טוב, והסיפור הזה שאני בסוף רוצה שהרות הזאת תבוא אלינו, כמו שאני רוצה שהאישה הזאת תבוא לכאן, בסדר, גם אז יהיה גיור וכו'. אבל זה אומר, הפריצת גבול הזאת גם היא לא לשם, משהו מתרחש בה. כמובן, כל דיעבד ולא זה ולא זה ולא זה, אבל שוב, בסוף מה שאני מרגיש שעולה כאן זה שזה לא, אי אפשר לקרוא אותה, אני חושב, בקריאה שכל מה שהוא עושה זה לחזק גבולות. בסוף החיזוק גבולות שלו, כל מה שהוא עושה זה למקד את המבט ולדברים המעניינים שקורים סביב הגבול, אפילו במקומות שבהם הוא נפרד. קל וחומר במקומות שלסוף מה שמעניין אותו זה יותר הדינמיקה התרבותית כמה. והשאלה שמעניין אותו זה בסוף לא אם אתה תתחתן עם גוי או לא, אלא השאלה מה אתה יכול להפנים מהתרבות הגויית. כן, מה החשק שלך לדברים הגויים, לעזוב שנייה את הדוגמה של הניסויים, לדוגמה התרבותית שהיא בסוף יותר פרקטית למה אני חושב בארץ, מה החשק שלנו לגוי, מה הוא אומר, מה אנחנו עושים איתו, איך הוא מפרע אותם, איזה גבולות אנחנו רוצים לשמור כדי שהחשק הזה יהיה פורה ולא יהיה סתם איזה התרוצצות. נכון, כי נגיד, איך נסיים אולי בדוגמה של התלמיד הזה, מה שהוא בעצם אומר על הבחור הזה, זה שאם הוא היה חי בחברה ליברלית, שאין בו גבולות, שיכול לתרום ולקחת מכל דבר, כן, לא רק ברמה של נשים, אלא גם ברמה של התרבותית. אם אתה חי בחברה שאין בה יהודי, אתה לא שואל את עצמך, נגיד, מה זה תרבות יהודית, אותנטית ומה זה, ככה אנחנו חיים, נכון? אנחנו לוקחים מה שמתחשק לנו. אז אנחנו גם לא מגיירים שום דבר. כן, עניין, אתה פשוט לוקח מפה, לוקח משם, אתה עושה לך מינסטלציה, אתה לא בונה איזושהי זהות מהסיפור, אתה לא עוסק בתרגומים ובפירושים, אלא אתה פשוט הולך, כן, אתה יודע, אתה יכול גם ללכת, לתחום משהו ולחזור. מה שאני חושב עולה מהדוגמה הזאת, שבכל הכבוד, אם הגבולות הן נחרצים, אז דווקא כשהם נחרצים קורה משהו יותר מעניין. כי בין אם אני עוצר לפני הגבול, ואז אני יכול לבחון כאילו מה זה הדבר הזה שלושה חודשי שם, ואיך אני יכול בכל זאת להפנים אותו. כי הדוגמה של הגיור היא בסוף דוגמה של גיור תרבותי, גם אפשר לחשוב עליה. זאת אומרת, האם הדבר, האם זה שאני נמשך לתרבות זרה, יש לך מושג על זה תרבות זרה, מה זה יוצר? האם זה יוצר עולם יותר צר, שזה יוצר עולם יותר מעניין. מה שיותר נראה לי בסוף עולה לי זה שאם יש לי גבולות, אז דווקא, ובכל זאת מתאפשר התנועה לגבול, כי ככה זה בעולם הזה, לא מפרטים כל הזמן, וזה נהיה מעניין. כי אז אני צריך לשאול את עצמי, אוקיי, אז מה בעצם אני לוקח מהמקום האחר הזה? באיזה אופן אני מפנים את זה אליי? זה נהיה אישו. כן, זה שהוא בסוף התחתן עם גויה שעבדה בזנות. אם אתה מבין חכם, מה הסיפור הזה אומר? יש לך פה בחור ישיבה, הוא מתאר שם כבחור ישיבה, והוא התחתן עם זונה מסעבר. אז בסוף כאילו אמרתי לא, היא התגיירה בסדר, אבל אחרי שהיא התגיירה עדיין נפנמת פה משהו, שאם לא היה גבול, שוב, אז הוא לא היה מתחתן, לא היה קורה לזה, אז היה, לא היה אישו, כאילו, בסדר, הלך, אבל ככל שאתה חי בעולם יותר ליברלי, אז היות בסוף נהיות יותר מוגני, בגלל שזה לא אישו לקפוץ מאחד לשנייה, אבל אם אני חי בעולם שהגבולות מהמדיר הם חזקים, אז הפריסת גבול היא דבר מאוד מעניין. אז אני שואל את עצמי, אז מה קרה פה? שהוא התחתן עם אחת כזאת, ומה קורה שאני מתחתן עם כל מיני דברים שאני צורך, באיזה אופן זה קשור ליהדות שלי, ומה נוצר, כאילו מושג הזה שצירופים חדשים, אני שרח שגר, הוא קורה רק כשדברים מסתפים, לא כשאתה חי מנקודות נקודות. כל זה, תרגום של הדברים למישור קצת חברה יותר רלוונטי, ונראה לי שזה הכל קשור, כי בסוף את הרבצל הוא כל מנע בין המישור. אני לא חושב שמעניין אותו יהודים שבושים גויות. מעניין אותו איך קדושה עוברת בעולם, זה נראה לי, אז גויות אני רוצה שעסוק בו. זהו, מקווה שלא ימאסנו יותר מדי, יש כוח לכם.